בואו נתחיל. אני משתף פה את הקובץ, שנוכל לקרוא מתוכו את המקורות הרלוונטיים. כמו שאמרתי, היום אני רוצה לעסוק בנושא עצמאי, self-contained, לא על הסדר של הסדרה כולה, כדי שאנשים יוכלו או להיעדר מי שרוצה להיעדר, כי היום זה לא חובה, או מי שרצה להצטרף בשביל להשלים שעות או דברים כאלה, אז יוכל להצטרף בלי שהוא ירגיש שהוא נכנס באמצע. אז אני רוצה לדבר קצת על המשמעות של חנוכה מבחינת היחס בין קודש לחול. קצת זה דווקא יהיה קשור לנקודה שבה אנחנו נמצאים בסדרה שלנו, אבל באמת רק בנקודה מסוימת. אני אתחיל אולי ברמב"ם, בתחילת הלכות חנוכה, פרק ג' זה בעצם ההתחלה של חנוכה, פרק א' ב' זה פורים. אז הרמב״ם כותב כך, בבית שני כשמלכו יוון, גזרו גזרות על ישראל וביטלו דתם, ולא הניחו אותם לעסוק בתורה ובמצוות, ופשטו ידם בממונם ובבנותיהם, ונכנסו להיכל ופרצו בו פרצות, וטימאו הטהרות, וצר להם לישראל מאוד מפניהם, ולחצום לחץ גדול, עד שריחם עליהם אלוהי אבותינו, והושיעם מידם, וגברו בית חשמונאי הכהנים הגדולים, והרגו, והושיעו ישראל מידם, והעמידו מלך מן הכהנים, וחזרה מלכות לישראל יתר על 200 שנים, עד החורבן השני. אז נתחיל אולי במשפט האחרון, המשפט האחרון של חזרת המלכות לישראל, מתוארת אצל הרמב״ם בתור אחד המעלות, או אחד התוצאות החיוביות, שנוצרו כתוצאה מהמאבק בין החשמונאים, ליוונים. יש, כן, בהקשר הזה כמובן, יש זיקה מובנת מאליה לסוגיות עכשוויות, כשאנשים בעצם טוענים בין היתר מכוח הרמב״ם הזה, שהחזרה של המלכות, כן, של האוטונומיה, של השליטה העצמית, של העצמאות לישראל, היא בעצמה איזשהו סוג של תשועה, בלי קשר לשאלה מה טיבה של אותה מלכות. זאת אומרת, האם המלכות הזאת היא מלכות טובה, רעה, יראת שמיים, לא יראת שמיים, עובדת עם ההלכה, לא עובדת עם ההלכה. עצם העובדה שחזרה מלכות לישראל, יש פה איזשהו סוג של תוצאה חיובית ששווה לחגוג אותה, כן? ששווה להודות עליה ולחגוג אותה. וכמובן זה מפליג למחוזות של ראיית התהליך הזה כאיזשהו ביטוי של קדושה, והופעה של הקדוש ברוך הוא בעולם, ושאר אספקטים שלגביהם ניטש הוויכוח בין ציונות דתית לחרדיות, ואני ארצה לגעת בזה בהמשך, אבל זאת נקודת הפתיחה. כנגד הרמב״ם הזה, או לכאורה כנגד הרמב״ם הזה, אני לא חושב שזה באמת נגד, יש את הרמב״ן הידוע, כן, הפסוק בפרשת ויחי, לא אסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו, עד כי יבוא שילו ולא יקעת תמים. אז בלשונו של הפסוק, זה נראה כמו נבואה. כן? יעקב מנבא לבניו, שהשבט, שבט כמובן זה שבט המלכות, המלכות לא תסור משבט יהודה או מבית דוד. בסדר? אז יש פה בעצם איזשהו סוג של נבואה, ולא בהכרח ציווי. אנחנו רואים תופעות דומות אגב בעוד מקומות בתורה, ואחרי זה בחזל. למשל, כתוב, והיה כי יבואו אליך כל הדברים האלה וישיגוך, ושבת עד השם אלוקיך וכו', כן, מה שכתוב בפסוק בפרשת ניצבים נדמה לי, ושבת עד השם אלוקיך. מה זה ושבת עד השם אלוקיך? אז הרמב״ם בפרק ז' מלכות תשובה, הרמב״ם כותב, כבר הבטיחה תורה שעתידים ישראל לעשות תשובה, שנאמר ושבת עד השם אלוקיך. אבל כשהוא קורא את הפסוק ושבת עד השם אלוקיך, מבחינתו זאת נבואה, זה לא ציווי, זאת נבואה שלעתיד לבוא עם ישראל ישוב עד השם אלוקיו. הרמב"ן לעומת זאת כותב שם שזה מצווה לעשות תשובה. גם שם יש איזשהו מתח בין קריאת הפסוק כנבואה לעתיד לבין ראייתו כציווי. אגב, זה תחילת השורש השמיני של הרמב"ם, שעליו דיברתי בתחילת השנה בסדרה הזאת. הרמב"ם עומד על זה, תופעה שכולם מכירים כמובן, שיש קשר או דמיון לשוני בין ציווי לבין זמן עתיד. כשאני אומר למישהו משהו בלשון ציווי, זה נשמע מאוד דומה ולפעמים זהה לפועל בזמן עתיד. לכן הרבה פעמים אנשים מתבלבלים ואומרים למישהו תעשה משהו בתור ציווי. האמת היא צריך להגיד עשה, לא תעשה. תעשה זה תיאור של אירוע עתידי. אתה תעשה משהו. עשה זה ציווי. אבל ישנם פעלים ודברים שבהם הציווי והעתיד זה ממש אותו דבר. למרות שזה שני זמנים שונים בדקדוק מתייחסים לציווי בתור זמן. הנה שלושה זמנים, עבר הווה ועתיד, ועוד רביעי שזה הציווי. בכל אופן, אז גם כאן, לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו, זה יכול להיות נבואה, שלא יסור שרבית המלוכה, שבט המלוכה מיהודה. זה יכול להיות ציווי, אל תסירו את שבט המלכות מיהודה. איפה עוד דוגמה? עוד דוגמה ראינו לא מזמן, את השבתות האחרונות, כן, בגיד אנשי. על כן לא יוכלו, שם זה אפילו לא כפל משמעות, על כן לא יוכלו בני ישראל את גיד אנשי עד עצם היום הזה. מה זה הפסוק הזה? זה לא פסוק שאוסר עלינו לאכול את גיד אנשי. הוא מתאר מנהג שעם ישראל נהגו לא לאכול את גיד אנשי עד עצם היום הזה, הכוונה עד כתיבת התורה. כן? איך מכאן לומדים שיש לב על אכילה על גיד אנשי? שאלה מאוד לא פשוטה. את הפסוק הזה הוא אפילו לא עם כפל משמעות. הפסוק הזה בבירור מתאר ולא מצווה. על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד אנשי. הרשב"א בחידושי האגדות, בעשרת ברכות, כבר עומד על זה. אין, לא מצאתי שם תשובה מספקת. בכל אופן, אז אנחנו רואים שיש פסוקים שאפשר לקרוא אותם כנבואה לעתיד, כתיאור מצב עובדתי, מצב מציאותי עתידי, ואפשר לראות אותם כציווי. במקרה הזה, לא יסור שבט מיהודה, על פניו זה נראה כמו נבואה, כן, יעקב לא עוסק שם במצוות. יעקב, כשהוא מדבר עם בניו, הוא מנבא להם, בואו ואומר לכם מה יקרה אתכם באחרית הימים. יאספו בניי ואגיד עליכם מה יקרה אתכם באחרית הימים. אז יעקב מתאר להם אירועים עתידיים, הוא לא מצווה, אוקיי? אז לכאורה זה תיאור, אבל גם בחזל וגם במפרשים כבר אפשר לראות שהם תפסו את הפסוק הזה כסוג של ציווי, כפסוק נורמטיבי ולא רק עובדתי. הרמב"ן על הפסוק הזה כותב כך, אבל עניינו שלא יסור שבט מיהודה אל אחד מאחיו. כי אתם רואים? זאת אומרת, שלא יסור שבט מיהודה אל אחד מאחיו, הכוונה זה ציווי. אל תעבירו את שבט המלכות מיהודה, מבית דוד, לשבט אחר. כי מלכות ישראל המושל עליהם, ממנו הכוונה מיהודה, יהיה. ולא ימשול אחד מאחיו עליו. וכן לא יסור מחוקק מבין רגליו. שכל מחוקק בישראל אשר בידו טבעת המלך ממנו יהיה, כי הוא ימשול ויצווה בכל ישראל ולא חותם המלכות עד כי יבוא שילו ולא יקעת כל העמים לעשות בכולם כרצונו. וזהו המשיח, כי השבט הרמוז לדוד, ירמוז סליחה לדוד, שהוא המלך הראשון אשר לא שבט מלכות, ושילו הוא בנו המלך המשיח אשר לא יקעת העמים. אז הוא תופס שיש פה איזשהו סוג של איסור, אגב, אולי נגיע לזה בהמשך, לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו, מה הקשר בין שבט למחוקק? בשביל לסמוך מחוקקים, דיינים, כן, מקבלים סמיכה, אתם יודעים שכשדיין מקבל סמיכה, הוא צריך לקבל את זה משני ערוצים במקביל. ערוץ אחד הוא צריך לקבל מחכמים סמוכים את הערוץ המקצועי, זאת אומרת שהם סומכים אותו במובן שהוא בעל מקצוע, זאת אומרת שהוא דיין שיכול לשבת ולדון, שהוא יודע את החומר, אוקיי? במקביל, הוא צריך גם לקבל סמיכה מהמלך, או ממחליפו של המלך, נשיא הסנהדרין בתקופה שלו היה מלך, שהוא נתן לו את הרשות לדון במובן של הסמכות השלטונית. תחשבו למשל על פרופסור למשפטים מול שופט. פרופסור למשפטים קיבל הסמכה, או דוקטור למשפטים קיבל הסמכה מהאוניברסיטה, כן, מהמחלקה למשפטים, וההסמכה הזאת בעצם אומרת שהוא מומחה, אומרת שהוא איש מקצוע, אוקיי? זה לא הופך אותו לשופט. איך איש מקצוע הופך לשופט? או מה ההבדל בין איש מקצוע לשופט? איש מקצוע זה אמירה מקצועית. שופט זאת גם אינסטנציה שלטונית, זאת אומרת יש לו סמכות. השופט לא רק צודק כי הוא משפטן טוב, אלא לשופט צריך להקשיב, יש חובה להקשיב, יש לו סמכות. דיברנו על מושגי הסמכות בשיעורים הקודמים, למי שהיה. יש לו סמכות, מאיפה הוא מקבל את הסמכות הזאת? כיוון שזאת סמכות שלטונית, הוא צריך לקבל אותה מאינסטנציה שלטונית. ולכן זה ששלושה סמוכים סומכים אותו, זה עוד לא הופך אותו לשופט. זה הופך אותו לקשיר להיות שופט. זאת אומרת, הוא עבר את המבחן המקצועי, הוא דוקטור למשפטים, אוקיי? עכשיו אבל צריך לבוא מישהו, לא דוקטור, משפטן, לא משנה. עכשיו צריך לבוא מישהו מהרשות השלטונית, שלא בודק את המקצועיות שלו, אלא בודק אספקטים אחרים, אם בכלל. או במקצועיות הוא בודק, אבל הוא בודק את זה רק פשוט לראות שיש לו אישור מהגורמים המקצועיים. הוא הופך אותו לשופט כאינסטנציה שלטונית. הוא אומר לו, אני נותן לך את הסמכות הציבורית שיהיה חובה להקשיב לך. זאת אומרת שמי שבא לפניך חייב לקיים את מה שאתה מחליט. לכן, הסמכה לדון נעשית בשני ערוצים. אחד זה הערוץ של המלך, שנותן לו את ההסמכה השלטונית, והשני זה הסמוכים שסומכים אותו כאיש מקצוע. אומר, אני חוזר לרמב"ן, לכן אומר הרמב"ן, לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו. כך אומר הפסוק, מה הכוונה? לא יסור שבט מיהודה, הכוונה, שבט המלכות מסור ליהודה, לתמיד, אסור לקחת את זה ממנו לשבט אחר או למשפחה אחרת. מחוקק מבין רגליו, פירוש הדבר, המחוקק, הדיין, הסמוך, צריך לקבל את הרשות שלו מהמלך, שזה עוד פעם, שבט יהודה. לכן לא יסור שבט מיהודה, הוא מחוקק מבין רגליו, לא מחוקק, הוא לא הוא עצמו, הוא יהיה המחוקק. המחוקק מקבל את כוחו משבט יהודה, זאת אומרת שבט יהודה מסמיך את המחוקק. לדון, אוקיי? אני אעשה פה מיוט כדי שלא יהיו רעשים. אז ההבטחה הזאת לאסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו, בעצם שתי ההבטחות האלה פונות למלך. אחד, אתה תהיה המלך, השבט תהיה בידיך, הסמכות תהיה בידיך, בית, הסמכת הדיינים, ההסמכה השלטונית שלהם, לא ההסמכה המקצועית שלהם. הסמכה השלטונית שלהם גם היא מסורה לך, בתור מלך. ולכן זה מבין רגליו, לא הוא עצמו יהיה הדיין, אלא הוא יאציל את הכוח וימנה, ייתן סמכות לדיין. עכשיו בהמשך, אז הוא דן שם, אז מה קורה עם המלכים שמלכו על ישראל לא מבית דוד? כן, אם באמת יש חובה שהם יהיו רק מבית דוד, אז איך זה יכול להיות שאנחנו מוצאים מלכים לא מבית דוד? ולפי דעתי, היו המלכים המולכים על ישראל משאר השבטים אחרי דוד, עוברים על דעת אביהם ומעבירים נחלה. כוונה, מי שמלך לא מבית דוד אחרי דוד, כאן זה רמז לשאול, כן? אחרי דוד, אז הוא עובר על צוואת אביהם, זה העברת נחלה. כי הם העבירו את השבט מיהודה. והם היו סומכים על דבר אחיה השילוני הנביא, שמשך לירובעם, שימו לב, זה מלך ישראל, לא מלך יהודה, ואמר, וענה את זרע דוד למען זאת, אך לא כל הימים. וכאשר העריכו ישראל להמליך עליהם משאר השבטים, מלך אחר מלך, ולא היו חוזרים אל מלכות יהודה, עברו על צוואת הזקן ונענשו בהם. וכמו שאמר הושע, הם המליכו ולא ממני. אוקיי? אז בעצם תשימו לב, יש פה כמה נקודות מעניינות. א', הוא טוען שכל המלכים שאחרי דוד בעצם עוברים על לא יסור שבט מיהודה, זה איסור, אבל תשימו לב, הביטוי שלו לאיסור הוא ביטוי מסויג. בעצם יש פה מעבר על דעת אביהם, לא על הקדוש ברוך הוא, והם היו מעבירים נחלה. מה הכוונה מעבירים נחלה? פוגעים בצו הירושה, כן? יעקב ציווה בתור ירושה שהמלכות תעבור לבית דוד, והם לוקחים את הירושה למקום אחר, הם עוברים על דעת אביהם. קצת משתמע ברמב"ן פה שזה לא ממש איסור, אלא לא איסור ישיר, זה לא מצווה שהקדוש ברוך הוא ציווה, אלא זה רצונו של יעקב. אבל כיוון שיעקב הוריש את המלוכה לבית דוד, לנו אסור לקחת את זה, כי זה העברת נחלה. אז פה זה ביטוי שמצד אחד זה אסור, אבל מצד שני זה לא איזה לאו דאורייתא להמליך מישהו במקום בית דוד. זה איזשהו עניין לציית לצו הירושה של יעקב אבינו. עכשיו הוא מגיע, אנחנו מגיעים לנושא. עד כאן הקדמה. וזה היה עונש החשמונאים שמלכו בבית שני, כי היו חסידי עליון, ואלמלא הם נשתכחו התורה והמצוות מישראל. ואף על פי כן נענשו עונש גדול. כי ארבעה בני חשמונאי הזקן, החסידים המולכים זה אחר זה, עם כל גבורתם והצלחתם, נפלו ביד אויביהם בחרב. והגיע העונש בסוף, למה שאמרו רבותינו ז"ל, כל מן דאמר מבית חשמונאי כעתינה, עבדהו. זה גמרא בבבא בתרא. מי שאומר שהוא מבית חשמונאי, זה ידוע שהוא עבד, כי לא נשאר אף אחד מבית חשמונאי. שנחרטו כולם באבון הזה. ואף על פי שהיה בזרע שמעון עונש מן הצדוקים, אבל כל זרע מתתיה חשמונאי הצדיק לא עברו אלא בעבור זה שמלכו ולא היו מזרע יהודה ומבית דוד. והסירו השבט והמחוקק לגמרי. והיה עונשם מידה כנגד מידה, שימשיל הקדוש ברוך הוא עליהם את עבדיהם, והם הכריתו, כן, עבדי בית חשמונאי בעצם מלכו אחרי זה אורדוס, והכריתו אותם. זה מידה כנגד מידה, אתם בעצם המלכתם את עצמכם על בית דוד, אז הקדוש ברוך הוא ממליך עליכם את העבדים שלכם. מה בעצם כתוב כאן? הרמב"ן אומר, בעצם מאוד קשה להבין איך זה יכול להיות שנחרטו כל החשמונאים, על כל זרם, מי שאומר שהוא מבית חשמונאי, עבד. זאת אומרת, לא נשאר להם זכר. איך זה יכול להיות? הרי הם היו חסידי עליון, הם מסרו את נפשם על קידוש השם, על התורה ומצוות, זרת התורה ומצוות, תיאור המקדש. איך זה יכול להיות שבלעדיהם נשתקחו תורה ומצוות מישראל, כמו שאומר הרמב"ן, איך זה יכול להיות שהם נענשו כזה עונש חמור? אז הוא אומר, זה בגלל העניין הזה. בגלל שהם המליכו את עצמם כמלכים, ולקחו את המלוכה מבית דוד, בגלל זה היה מגיע להם העונש הנורא הזה שהם נחרטים עד דק, כן, לא נשאר מהם כלום. והוא מאיר, ואף על פי שהיה בזרע שמעון עונש מן הצדוקים, מה הכוונה? הרי אתה יכול לתלות את העונש הזה גם בעבירות שהם עשו. אנחנו יודעים שהמלכים שמלכו אחרי שמעון כבר נטו אל הצדוקים. ואולי בגלל זה נחרט כל זרע בית חשמונאי, ולא בגלל שהם עברו על צוואת הזקן. אז אומר הרמב"ן, זה לא יכול להיות. למה? כי זה זרע שמעון אני מבין, אבל למה כל זרעו של מתתיהו נחרט? למה לא נשאר לו שום דבר? לא כולם היו צדוקים. לכן ברור שהיה פה משהו יותר יסודי. לא רק החטאים המסוימים של אותם אנשים שנטו לצדוקיות, אלא יש פה עצם העבירה שהם שמו את עצמם כמלכים, היא הבסיס לכל העניין הזה. עכשיו ממשיך הרמב"ן ואומר ככה, ואפשר גם כן שהיה עליהם חטא במלכותם מפני שהיו כהנים ונצטוו, תשמרו את כהונתכם לכל דבר המזבח או מבית לפרוכת, ועבדתם עבודת מתנה אתן את כהונתכם. ולא היה להם למלוך, רק לעבוד את עבודת השם. מה הכוונה? מהרמב"ן, העונש של החשמונאים אולי הוא בא בגלל שהם עברו על לא אסור שבט מיהודה. זאת אומרת, מאיזה שבט היו החשמונאים? שבט לוי, נכון, הם היו כהנים. והם שמו את עצמם כמלכים, אז בעצם הם המליכו לא מבית דוד. על זה מגיע להם עונש, זה ההסבר הראשון. אומר הרמב"ן, יש לי עוד הסבר. הסבר נוסף הוא בגלל שהם היו מלכים, כהנים. וכהנים, זה הפסוק שהוא מביא פה במדבר, הכהנים אמורים להקדיש את עצמם לעבודת המקדש. והם לא אמורים ללכת ולהיות, לכהן כמלכים. לכהן כמלכים, כן? הם לא אמורים לכהן כמלכים, אלא רק לעבוד את עבודת השם. ולכן בעצם אולי בגלל זה היה העונש שהוטל עליהם. עכשיו הוא מביא שבעצם זאת מחלוקת המוראים בירושלמי, וראיתי בירושלמי מסכת תוריות, אין מושכין מלכים כהנים. כוונת הכהנים אסור למשוח להיות מלכים. אמר רבי יהודה אנטוריה, על שם לא יסור שבט מיהודה. למה באמת לא עושים את זה? כי לא יסור שבט מיהודה, והכהנים הם משבט לוי. אז אין משהו מיוחד בכהנים. כן? אלא הכוונה גם כהנים. זאת אומרת, לא, כל אחד שהוא לא מבית דוד אסור להמליך אותו. זה אפשרות אחת. אפשרות נהיה כאן אגב מקור לזה שלא יסור שבט מיהודה זה איסור. ולא רק נבואה עתידית. הירושלמי הזה, רבי יהודה אנטוריה, אומר את זה בצורה ברורה, אוקיי? אז זה אפשרות אחת. אחרי זה בא המורה אחר, אמר רבי חייא בר אבא, למען יאריך ימים על ממלכתו, הוא ובניו בקרב ישראל. כך כתוב בפסוק בדברים. מה כתיב בתרי? פסוק מיד אחריו. לא יהיה לכהנים הלוויים חלק ונחלה וכו'. הנה שנו בכאן, זאת אומרת, הוא אומר, בעצם ההצמדה הזאת, של פרשת הכהן למען יאריך ימים המלך, סליחה, למען יאריך ימים על ממלכתו ובניו בקרב ישראל. ומצמידים לזה לא יהיה לכהנים הלוויים חלק בנחלה, ההיקש הזה נדרש על ידי רבי חייא בר אבא כאיסור לשים את הכהנים בתור מלכים. אסור למנות את הכהן, כהן להיות מלך. הכוונה עכשיו כמובן שזה איסור אולי נוסף ללא אסור שבט מיהודה. זאת אומרת, מי שממליך כהן בתור מלך, א', עובר על לא אסור שבט מיהודה, כי הכהן הוא לא מבית דוד, ב', הוא עובר גם על האיסור הזה, שאיסור ספציפי לכהנים. זאת אומרת, לשים מלך משבט זבולון זה איסור אחד. לשים מלך משבט הכהנים זה שני איסורים. אוקיי? זאת בעצם הטענה של רבי חייא בר אבא. והנה שנו בכאן, אני ממשיך ברמב"ן, שאין מושכים מלכים מן הכהנים בני אהרון. ופרש תחילה שהוא לכבוד יהודה, שאין השררה שרה מן השבט ההוא. ולפיכך, אף על פי שישראל מקימים עליהם מלך משאר השבטים, כפי צורך השעה, אין מושכים אותם. אתה יכול למנות מלך לשעה, לזמן קצוב, אבל אסור למשוח אותו, שלא יהיה עליהם עוד מלכות, וכמובן גם לא להנציח את המלכות הזאת. אלא כמו שופטים ושוטרים יהיו. שליטים לזמן, כל לא צריך אותם. והזכירו הכהנים, שאף על פי שהם בעצמן ראויים למשיכה, אין מושכין אותן לשם מלכות, וכל שכן שאר השבטים. וכמו שאמרו בגמרא, שאין מושכין אלא מלכי בית דוד. זה רבי יהודה אנטוריה. רבי יהודה אנטוריה טוען, שבעצם המלכים, הכהנים, סליחה, יותר ראויים להיות מלכים מאשר שאר השבטים. ולכן הייתה אבא אמינה, שהפסוק שלו יסור שבט מיהודה לא חל על כהנים, הוא חל רק על השבטים האחרים, אבל כהנים אתה כן יכול לשים כמלכים. כמה שמלן, בא הפסוק ואומר לא, 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 לא מושכים מלכים גם, זאת אומרת לא הפסוק אלא הדרשה, לא מושכים מלכים גם משבט הכהנים, אפילו משבט הכהנים, זאת אומרת הכהנים בעצם יותר ראויים למלוך, אבל בכל זאת בגלל כבודו של יהודה, אנחנו מקפידים לא לשים את הכהנים להיות מלכים. זאת תפיסתו של רבי יהודה אנטוריה. אבל רבי חייא בר אבא פרש, אני ממשיך לקרוא את השורה לפני האחרונה, ורבי חייא בר אבא פרש שהוא מנוע מן התורה שלא יהיה לכהנים הלוויים כל שבט לוי חלק בנחלה במלכות, והוא דבר ראוי והגון. מה אומר רבי חייא בר אבא? הפוך לגמרי רבי יהודה אנטוריה. רבי חייא בר אבא טוען שלשים כהן בתור מלך זה יותר בעייתי מאשר לשים משבט אחר מלך. פה יש בעיה כפולה, א', לקחת את המלכות מבית דוד, ב', יש בעיה בלשים כהן מלך, מעבר לכל זר אחר, יש בעיה בלשים כהן מלך. בעיה נוספת, אתם שמים לב שזה הפוך לגמרי לרבי יהודה אנטוריה. כי רבי יהודה אנטוריה טוען שלהפך, הכהנים יותר מתאימים להיות מלכים. ולכן החידוש הוא שאפילו אותם לא שמים כמלכים. למרות שבעצם הם יותר ראויים. לעומת זאת רבי חייא בר אבא טוען שהכהנים פחות ראויים להיות מלכים. יש בעיה כפולה אם אתה שם כהן מלך. חוץ מזה שהוא לא מבית דוד, יש גם בעיה בזה שהוא כהן. שתי בעיות. זאת אומרת, כהן זאת בעיה מהותית לשים אותו כמלך. מה הרעיון בעצם מאחורי העניין הזה? אז אולי לפני שאני אומר את הרעיון הזה. קודם כל, מבחינת היחס לדברי הרמב״ם שהבאתי בהתחלה. הרמב״ם בהתחלה הרי אומר שחזרה מלכות לישראל יתר על 200 שנה, כן, זה אחד הדברים שלהם נוסדה ההודעה בימי חנוכה. אז לכאורה, מבחינת הרמב״ם, המלכות הזאת זה דבר מבורך. הרמב״ן טוען שהחזרת המלכות הזאת אצל החשמונאים הייתה סיבה לעונש קטסטרופלי, שישמידו את כל בית חשמונאי. זאת אומרת, זה בעצם בחייה לדורות הדבר הזה, שחזרה מלכות לישראל יתר על 200 שנה. אז יש כאלה שרוצים לטעון שיש פה מחלוקת בין הרמב״ם לרמב״ן. שהרמב״ם טוען שאין בזה בעיה. והרמב״ן טוען שיש. אבל האמת היא שהרמב״ם בעצמו כותב שיש בעיה בזה. הרמב״ם כותב, אמנם הוא לא רואה בזה לאו דאורייתא, יש לאו שין סמך ב' נדמה לי. הרמב״ם כותב שם, כן, בשין סמך ב', ולא תעשה שין סמך ב', הוא אומר שמה שברור מהמסורת שאף אחד אסור לו לקחת את המלכות מבית דוד, אבל הוא לא מונה איסור לאסור שבט מיהודה מהפסוק. אין, הוא לא רואה את הפסוק הזה כציווי, אלא איזשהו, אולי באמת כמו הרמב"ן, איזשהו סוג של הסבת נחלה. אומרת שאם יעקב הבטיח את זה ליהודה, אנחנו לא אמורים לקחת את זה, לא בגלל שיש איסור, אלא כי צריך לציית לציווי של יעקב, לא ציווי של הקדוש ברוך הוא. עכשיו, הנקודה היא שלכן לא סביר שיש מחלוקת בין הרמב"ם לבין הרמב"ן בעניין הזה, בסך הכל נראה שהם לומדים את זה בצורה די דומה. ולכן, כמו שהערתי בהתחלה, כשקראנו את הרמב"ם, באמת מי שרואה פה מחלוקת, אני חושב שרואה מהרהורי ליבו. כי הרמב"ם, מה שהוא אומר, זה שיש שמחה על זה שחזרה מלכות לישראל יתר על 200 שנה. הוא לא טוען שזאת הייתה מלכות חיובית. עצם העובדה שיש מלכות, זו בעצמה הודעה. השאלה אם המלכות חיובית או לא, יכול להיות שמלכות היא לא הייתה חיובית, וזה באמת סיבה להניש את המלכים האלה, ועל כל המשתמע. אין שום סתירה. כמו ש... כן, בוויכוחים, זה כבר ממש מביא אותנו לימינו, כמו בוויכוחים, כן, בין חרדים, ויכוחים קלאסיים כאלה, קצת נדושים, בין חרדים לציונים דתיים, כן, מה יש לחגוג את יום העצמאות, הרי תראה איך נראית המדינה הזאת, מבחינת המחויבות שלה לתורה ומצוות וליהדות וכדומה. זו טענה חרדית קלאסית, מאוד נפוצה. טענה מופרכת לחלוטין בעיניי. היא מופרכת לחלוטין בגלל שזה לא להודות לקדוש ברוך הוא בגלל חטא שאנחנו עשינו. שמה אבסורדי. הוא נתן לנו את המלכות, חזרה את המלכות. אנחנו בחרנו לנהל אותה בצורה מסולפת, בצורה עקומה. אז בגלל זה לא להודות לו? זה כמו מישהו שייתן לי 100 שקל, אני אזרוק את זה לפח. ועכשיו אני לא הודה לו על זה שהוא נתן לי 100 שקל, כי זרקתי את זה לפח. מה הקשר? זה שאני מעלתי באמון, ולא עשיתי שימוש ראוי במתנה שקיבלתי, זה פותר אותי מלהודות על המתנה הזאת. זה מין טיעון מופרך לחלוטין. ברור שלכן אני אומר בחזרה לרמב"ם ולרמב"ן, העובדה שחזרה מלכות לישראל יתר על 200 שנה היא בהחלט עובדה ששווה הודעה וחגיגה. זה שאנחנו לא עשינו את זה כמו שצריך את המלכות הזאת, זאת הייתה הסיבה, אומר הרמב"ן, לעונש שקיבלו החשמונאים. לא קרב זה זה, זה שני דברים שונים. עוד פעם, מישהו העיר? אוקיי. טוב, בכל אופן, אז זה הנקודה. עכשיו בואו אני רוצה קצת להסתכל על המשמעות של המחלוקת הזאת שמביא הרמב"ן, המחלוקת בירושלמי, או שתי האפשרויות שהרמב"ן הביא. מה ההבדל התפיסתי בין רבי יהודה אנטוריה לבין רבי חייא בר אבא? רבי יהודה אנטוריה בעצם טוען שהכהנים יותר ראויים למלוכה מאשר שבטים אחרים. רק יש את צוואת הזקן, ולכן אנחנו לא לוקחים את השבט מיהודה, אבל באופן עקרוני, מבחינה מהותית, אפשר היה למסור את המלוכה גם לכהן. כהן גם הוא בא ממשפחה חשובה, יש לו, הוא מכיר את גינוני המלכות, הוא קיבל חינוך טוב, הוא בדרך כלל תלמיד חכם, אז אחד כזה בהחלט ראוי לשים אותו, היה ראוי לשים אותו מלך מבחינת לגופו של עניין. אבל יש לנו איזשהו עניין לא לקחת את השבט מיהודה. זה רבי יהודה אנטוריה. רבי חייא בר אבא טוען לו, הכהן במצב יותר גרוע מאשר שאר השבטים, מבחינת התאמתו למלוכה. למה? כי הוא צריך להקדיש את עצמו לעבודת המקדש. מה הכוונה? הטענה היא בעצם איזשהו סוג של טענה של הפרדת רשויות. בעצם אומרים לנו, הכהן אחראי על רשות הקודש. המלך אחראי על רשות החולין. ואין להרבב את הכהונה עם המלוכה. צריך להקפיד על הפרדה בין חולין לבין קדושה. זה בעצם מה שטוען רבי חייא בר אבא. ולכן מי שממנה כהן להיות מלך, נתקל בבעיה כפולה. לא רק שהוא לוקח את השבט מיהודה, אלא שהוא גם מערבב קודש בחול, ואת זה אסור לעשות. זאת בעצם הטענה. עכשיו, יש פה מסקנות מאוד מרחיקות לכת, כי הטענה בעצם, הטענה של הרמב"ן, שלא רק שזה דבר בעייתי לערבב בין קודש לבין חול, אלא זה כל כך חמור, עד שמי שעשה את זה, למרות שהוא צדיק ויש לו המון זכויות, נחרט מן העולם. לא נשאר ממנו זכר. עד כדי כך הקדוש ברוך הוא כועס על הערבוב הזה בין הקודש לבין החול. כן, הרמב"ן הרי מביא את כל זה כדי להסביר למה נחרטו כל החשמונאים. כל זה בית חשמונאי. אז בעצם רואים שזה לא רק שזה לא מומלץ וכדאי הפרדת רשויות, יש פה עבירה מאוד מאוד יסודית. יש משהו שמעורר כעס מאוד מאוד גדול. הפרדת הרשויות הזאת, שדיברתי עליה קודם, היא באמת נקודה מעניינת, כי כי אנחנו לא ממש רגילים להפרדת רשויות בהקשר ההלכתי. למשל, אנחנו יודעים במדינה מודרנית, אז מקובל להפריד בין שלוש רשויות, יש כאלה שמוסיפים אליהם עוד קצת. יש רשות שופטת, רשות מחוקקת ורשות מבצעת. ומאוד חשוב לעשות הפרדות ביניהם, אגב אצלנו אין הפרדה כזאת, לפחות בין המחוקקת למבצעת, זה פיקציה, זו אותה רשות עצמה. שיטה דפוקה במדינת ישראל, הכנסת אין משמעות. בכל אופן, אבל עקרונית היה צריך להיות הפרדת רשויות, בהלכה זה לא כך. בהלכה הרשות המחוקקת והרשות המבצעת והרשות השופטת, כולם אותו מוסד, זה סנהדרין. כולם זה הסנהדרין. אני אביא לכם דוגמה ממשנה במסכת מועד קטן, משנה בשקלים, סליחה, זה מופיע בגמרא במועד קטן. באחד באדר משמיעים על השקלים ועל הכלאיים. ב-15 בו קוראים את המגילה בכרכים, ויוצאים לכווץ את הדרכים ולתקן הרחובות ולמוד המקוואות, ועושים כל צורכי רבים ומציינים הקברות ויוצאים על הכלאיים. בקיצור, הביידים, אמור לעשות באחד באדר כל מיני פעולות, חלקם פעולות בעלות משמעות הלכתית, חלקם משרד התחבורה, מתקנים את הדרכים, מארגנים את העניינים, משביעים על השקלים, אוספים כסף או כל מיני דברים מהסוג הזה, פעולות מנהליות לגמרי, פעולות של מלך, של שלטון חילוני, והפעולות האלה מסורות לבית דין, אומרים לבית דין מתי לעשות ואת מה לעשות, יש כביכול גם הפעולות השלטוניות החילוניות בעצם מסורות לבית דין, אוקיי? אז לכאורה אנחנו מקובל לחשוב שבהלכה אין הפרדת רשויות. אבל האמת היא שזה לא נכון, בהלכה יש הפרדת רשויות, לפחות בין הרשות המבצעת לרשות המחוקקת והשופטת. כלומר, הרשות המחוקקת זה בעיקר הקדוש ברוך הוא, אפשר להגיד שזה גם רשות שלישית, ויש הלכות דרבנן, שזה חכמים יכולים לחוקק חוקים חדשים. אבל הרשות המחוקקת, ואולי השופטת, ואולי גם קצת המחוקקת, זה הסנהדרין. אבל הרשות המבצעת זה המלך, זה לא הסנהדרין. מה שקורה זה שאנחנו, תורה שבעל פה, תקופת התלמוד והמשנה, אנחנו כבר רגילים, כל המקורות ההלכתיים כתובים, בתוך עולם שבו אין מלך כבר. המלוכה כבר נעלמה. מה קורה כשאין מלך? כשאין מלך, הסמכויות מתנקזות לנשיא הסנהדרין. למה נשיא הסנהדרין צריך להיות מבית דוד? רבן גמליאל, רבן שמעון בן גמליאל, רבי, רבי יהודה הנשיא, רבן גמליאל השני, כל השושלת הזאת היא מבית דוד. למה היא צריכה להיות מבית דוד? בגלל שהם שימשו גם כמלכים. לא רק כרשות שופטת, אלא גם כרשות מבצעת. אבל למה זה? כי פשוט לא היה מלך. אבל בשיטה המקורית, מה שהתורה מתכוונת אליה, יש מלך, ולצידו יש סנהדרין. המלך זה הממשלה, והסנהדרין זה הכנסת ובית המשפט. אוקיי? אז יש הפרדת רשויות ברמה העקרונית, גם בתמונה ההלכתית. אלא שאנחנו, כשאנחנו ניזונים מהמשנה ומהגמרה, זה כבר לא קיים שם, כי המלך לא קיים, ממילא הרשות שנשארה, לוקחת אליה, מנקזת אליה את כל הסמכויות. כי תחשבו על מצב שבו יקרה נס, ראוי לומר על זה הלל, והתרסק מטוס שבתוכו כל הכנסת והממשלה, ולא נשאר עם כלום, נשאר רק בית המשפט העליון. אז אחרי ההלל, השאלה היא מה אנחנו נעשה עם זה. אנחנו נצטרך כנראה למסור את הסמכות המבצעת והמחוקקת לבית המשפט העליון, כי אחרת תהיה פה אנרכיה. ואז לאט לאט לבנות עוד שתי רשויות ולהפריד את הרשויות מחדש. נכון? במקום שבו רשות אחת לא מתפקדת, לא קיימת, נעלמת, ברור שהרשות הנותרת תיקח אליה את הסמכויות. אחרת, אגב, לפני כמה זמן היה סיפור כזה בפולין, מי שזוכר. תעסק שם מטוס עם כל הממשלה הפולנית. אז במצב כזה ברור שהרשויות הנותרות לוקחות אליהן את הסמכויות, לוקחות אליהן את הסמכויות של הרשויות האחרות. לא לקחו שום דבר, אני לא מקבל את ההערה הזאת דרך אגב דביר. הרשות השופטת אצלנו לא לקחה שום סמכות שלא נתנו לה. אם הכנסת הייתה עומדת על שלה, אף אחד לא היה לוקח ממנה כלום. זה סתם בלבולי מוח. הכנסת לא מוכנה להעביר חוקים שקובעים בדיוק מה מותר לרשות השופטת ומה לא. והיא בעצמה לא מתפקדת. אני לא מקבל את הטענות האלה. טוב, בכל אופן, נחזור לענייננו. אז הטענה היא שבעצם גם בעולם ההלכתי יש חשיבות להפרדת רשויות. ואם זה ככה, אני מלביש על זה עכשיו עוד משהו. חוץ מהפרדת הרשויות בין מלך לבין סנהדרין, רשות שופטת ומחוקקת לבין רשות מבצעת, יש גם את רשות הקדושה, שאת זה עוד לא זכינו, שיהיה אצלנו. רשות הקדושה בהלכה זה הכהן, הוא הכהנים. הם אחראים על הרשות הרביעית. אוקיי? במקרה של ההלכה זה שלישית, כי המחוקקת והשופטת זה אותה רשות. אז גם שם יש שלוש רשויות, אבל לא אותן שלוש שמקובל אצלם. אז לכן יש הפרדת רשויות, וזאת הטענה של רבי חייא בר אבא. רבי חייא בר אבא בעצם טוען, אסור לוותר על הפרדת הרשויות. השאלה היא עכשיו כפולה. א', למה באמת האבון הזה הוא כל כך חמור, עד כדי כך שהרמב"ן אומר, שצריך למחות את בית חשמונאים מעל המפה, מהארץ. צריך לזכור שהרמב"ן מסיים בסוף, והוא דבר ראוי והגון. זאת אומרת, הוא נוטה לדעה השנייה, לדעה שאומרת שיש בעיה ספציפית לשים כהנים להיות מלכים. זה לא רק לא אסור שבט מיהודה, יש בעיה בשבירה של הפרדת הרשויות. וזה עד כדי כך חמור שמשמידים את כל בית חשמונאי בגלל העניין הזה. שאלה נוספת, אם באמת זה כל כך חמור, אז למה בית חשמונאי, שהיו כאלה צדיקים וכל כך לחמו על תורה ומצוות ועל תיאור המקדש והכל, איך זה יכול להיות שהם לא הקפידו על העיקרון החשוב הזה? אם הוא באמת כל כך חשוב, אז איך הם נפלו בעניין הזה? אנשים שמסרו את נפשם על התורה. אז פה אני רוצה לטעון את הטענה הבאה, שבעצם מדובר פה לא ב... כן, הקושי בעצם נובע מזה שאנחנו תופסים שבעצם יש פה איזושהי רדיפת כבוד או רדיפת כוח. כן? בעצם החשמונאים השתלטו על המלוכה בכוח, וכיוון שהם היו רודפי כבוד ועוצמה, אז לכן הם לא היו מוכנים להחזיר את המלוכה לבית דוד. והם השאירו את המלוכה אצלם. ועל זה אני שואל, איך זה יכול להיות שהם היו כל כך ירודים מצד אחד, ומצד שני אנשים שכל כך חשוב להם תורה ומצוות ומסרו את נפשם על העניין הזה, משהו פה לא כל כך מסתבר. מתבקש לחשוב שכנראה לא זאת הנקודה. זאת אומרת, החשמונאים לקחו לעצמם את המלוכה לא בגלל רדיפת כוח וכבוד, אלא זאת הייתה כנראה תפיסה. התפיסה שלהם הייתה שהמלוכה צריכה לשבת אצל הכהנים. זאת אומרת, החולין צריך להיות מוכפף לרשות של הקודש. זאת הייתה הגישה העקרונית של החשמונאים. היה פה ויכוח עקרוני, זה לא שאלה של רדיפת כוח. בואו אני אביא לכם כמה דוגמאות כדי לשכנע אתכם שזה באמת מאפיין את בית חשמונאי. הגמרא בראש השנה, בדף י"ח, מביאה קטע ממגילת תענית, אני משתף את הקובץ, מביאה קטע ממגילת תענית. מוטיב רב אחא בר הונא, בתלתא בתשרי, בתילת אדקרתא מן שטריה, שגזרה מלכות יוון שמד, שלא להזכיר שם שמיים על פיהם, וכשגברה מלכות חשמונאי וניצחום, התקינו שיהיו מזכירים שם שמיים אפילו בשטרות, וכך היו כותבים, שטרות הכוונה המסחר, כן, אתה כותב איזשהו חוזר, נותן שטר למישהו, על השטר אתה כותב, בשנת כך וכך ליוחנן כהן גדול לאל עליון, כן, בשם השם, על השטר, וכששמעו חכמים בדבר אמרו, למחר זה פורע את חובו ונמצא שטר מוטל בהשפעה, וביטלו. ואותו היום עשהו יום טוב. ואת בית חשמונאי, בעצם, היוונים גזרו לא להזכיר שם שמיים, כן? כתבו לכם על קרן השור, אין לנו חלק באלוהי ישראל. אסור להזכיר שם שמיים. הריאקציה לעניין הזה, בית חשמונאי, מה אמרו? אנחנו לא רק שנזכיר את שם שמיים, אלא אנחנו נוציא את שם שמיים מבית הכנסת, ונשים אותו באמצע השוק. אנחנו נכתוב אותו על שטרות, על המסחר שלנו, כן, in God we trust, מה שנקרא, אצל בני דודנו האמריקאי. כותבים את שם השם על שטרות, אפילו על השטרות, כמו שכתוב פה, כן? זה בעצם היה כמובן אנטיתזה ליוונים, שהחשמונאים רצו לנהל גם את המסחר בכפוף לשם השם. עוד פעם, אתם רואים את המדיניות, לנהל את החולין בכפוף לקודש, אוקיי? עכשיו, חכמים ראו שלמחר נמצא זה פורע חובו ושטר מוטל בהשפעה, אז ביטלו את התקנה הזאת ועשו על זה יום טוב. עכשיו, לכאורה זה רק הסבר טכני כזה, כן? כי יכול להיות שזה יביא לביזיון של השטרות. אני חש שיש פה משהו יותר עמוק. הם עשו יום טוב כיוון שהם ביטלו את הגישה המזיקה של בית חשמונאי. זאת גישה שעקרונית לא נכונה. זה שהשטר מתגלגל בהשפעה זה ביטוי טכני לעניין, אבל הם התנגדו לזה עקרונית. כי אם הם מצילים את השטרות מלהתגלגל בהשפעה, זה לא מגיע לדבר הזה לחגוג יום טוב. מה זה קשור ליום טוב? אוקיי, ביטלת את הבעיה, פתרת את הבעיה, הכל בסדר, אפשר להמשיך הלאה. מה אתה עושה פה יום טוב? אתה עושה פה יום טוב כי אתה מבטל גישה פסולה, או גישה מסולפת ששלטה, עד שהגיע הכוח לידי חכמים וביטלו את התקנה של בית חשמונאי. כנראה כשבית חשמונאי כבר לא שלטו. חכמים ביטלו את זה ועשו יום טוב. עשו יום טוב על ביטול התפיסה המסולפת של בית חשמונאי, שהחולין צריך להתנהל על תארת הקודש. לא נכון. חכמים אומרים חולין לחוד וקודש לחוד. וברגע שהצליחו להחזיר את האתרה ליושנה, אתרת ההבדל בין קודש לבין חול, הם קבעו יום טוב. כי זה בעצם מה שצריך להיות. יש עוד דוגמה, אני אראה לכם. יש משנה במסכת ברכות, והתקינו שיהיה אדם שואל את שלום חברו בשם, שנאמר, והנה בועז בא מבית לחם, ויאמר לקוצרים השם עמכם, ויאמרו לו, יברכך השם. ואומר השם לך דיבור החי, ואומר תבוז כי זקנה עמך וכו'. בסדר? אז מה פירוש? תקנו שיהיה שואל שלום חברו בשם. מי זה התקינו? מי היו אלה שהתקינו? לא ברור מהמשנה. אפשר אולי להגיד שזה בתקופת בועז, בית דינו של בועז. כי הפסוק שמביאים זה פסוק מבועז. אוקיי? אז זה מתקופת השופטים. יש כל מיני הצעות, יש כאלה שתולים את זה בגדעון, או לא משנה, כל מיני מקורות אחרים. אבל בספר המכתם, כותב ככה, והתקין, בשם הרייבד, והתקינו שיהיה אדם שואל בשלום חברו, איני יודע מתי הייתה זה התקנה. כי לא הייתה תקנה זו, אלא מפני שהיו אדוקים לעבודה זרה. ואומרים הם, כי לא להזכיר בשם השם. והחסידים שבהם, היו מזכירים אותו אפילו בשאלת שלום. כן, אתה פוגש את החבר'ה, אתה אומר להם, שלום עליכם, בשם השם. ואתה מזכיר את שם השם, בניהול יחסי החברות שלך, יחסי החולין שלך, בין אדם לזולתו, אוקיי? עוד פעם, אתם רואים את התפיסה, להכפיף את החולין, יחסים בין אנשים, לקודש, הכל נעשה בשם השם, על השטרות שמים את שם השם, בשוק, יחסי המסחר, וגם יחסים בין אישיים. סתם, אתה פוגש מישהו ברחוב, אתה רוצה להגיד לו שלום, אתה אומר את זה בשם השם, אוקיי? זה מה שעשו, מה שהם הזכירו. ובבית שני לא הייתה עדיקות עבודה זרה, ואולי בימי בועז הייתה תקנה זו, ואף על פי שהיא מאוחרת במשנה, כן, המשנה רק מתעדת, אבל זה היה בימי בועז. או שמה, שימו לב מה הוא אומר, או שמה, בימי יוונים היה, שהיו גוזרים על ישראל, וכשגברה ידם של בית חשמונאי תקנו זו, ולמדוע מן הראשונים, שנאמר, והנה בועז בא מבית לחם. וכן בירושלמי משמע שבועז תקנה וכו'. מאיפה הוא המציא את העניין הזה שזו תקנה של בית חשמונאי? אין לזה בדל רמז. מאיפה הוא הוציא את זה? את בועז רואים מהפסוקים, על המקומות אחרים, אתה יכול להביא אינדיקציות כאלה, ופתאום הוא אומר, באפשר שהייתה בימי יוונים, מאיפה נחת עליו? אולי בימי האשורים? או הרומאים? או אני לא יודע מי, מה שאתם רוצים, למה את נתנפלת על היוונים פתאום, והחשמונאים? דווקא בגלל שאין לזה שום רמז, ואתה בכל זאת בוחר את היוונים והחשמונאים, ברור לגמרי שאתה מבין שזה סוג תקנה שהוא טיפוסי לחשמונאים. כמו שהם תקנו שיכתוב את שם השם על השטרות, אותו סוג של תקנה אנחנו מוצאים פה לשאול את שלום חברו בשם. הרייבד פשוט מבין שזה מתאים לבית חשמונאי התקנה הזאת. בית חשמונאי היו אלה שרצו להכפיף את החולים אל הקדושה. אז כמו שהם אומרים על השטרות לכתוב את שם השם, כנראה שהם גם תקנו לשאול את שלום חברו בשם. אוקיי? לכן בעצם יש פה איזושהי תפיסה שאומרת שבית חשמונאי מאופיינים בזה שהם אימפריאליסטים של קדושה. הם בעצם סוברים שצריך להשליט את הקודש על החולין ולנהל את החולין על ידי הקדושה. אם זאת באמת התפיסה העקבית של בית חשמונאי, אז נדמה לי שאין פלא שהם גם משתלטים על המלכות. כשהם משתלטים על המלכות, הם בעצם עושים את זה לא מתוך רדיפת כוח וכבוד, אלא בתפיסה עקרונית. הם לוקחים את רשות הקדושה, שזה הכהן, וממנים אותו להיות מלך, כדי שההתנהלות החילונית, כן, של החול, של העם, תתנהל גם היא על ידי הכהן. זה המשך של אותה תפיסה עקבית של בית חשמונאי. ולכן בעצם הייתה פה, זה לא שהם, היה להם מסירות נפש להלכה, אבל חוץ מזה הם גם היו תאבי כוח וכבוד. לא, זה חלק מאותה מסירות נפש שהייתה להם. המסירות נפש הזאת נבעה מתפיסה פונדמנטליסטית שאומרת שהכל צריך להתנהל על ידי הקודש. אין מקום לחולין. אבל הרמב"ן אומר שהתפיסה הזאת היא כל כך שגויה ומזיקה, שלמרות שהם עשו את זה כנראה מכוונות טובות, או לפחות התחיל מכוונות טובות, לא נשאר מהם זכר. כמו שזה כל כך מזיק, שאסור להשאיר זכר לתפיסה הזאת. ולכן גם חכמים עשו יום טוב, כשהם ביטלו את התקנה לכתוב את שם השם על השטרות. אתם רואים איך מתייחסים לגישה הזאת של הכפפת החול לקודש, כאילו שזה היה מין איזה פגיעה ב- 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 בעיקרון מאוד מאוד יסודי בעבודת השם. זה לא איזה אבון צדדי, מקרי, כזה או אחר. ולכן אפילו שהם היו קדושים ומוסרי נפש, והם עשו איזה מכוונות טובות, הם נכחדו כולם. כי אי אפשר להשאיר תפיסה כזאת, התפיסה הזאת היא הרסנית. אי אפשר להשאיר תפיסה כזאת בחיים. ולכן הם הוכחדו כולם. זאת הטענה שלי. עכשיו, כדי, אנחנו נצא לשלוש דקות הפסקה, קצת להתרענן, ואז נחזור, אני אמשיך. בסדר? בואו נחזור, מי שיכול שידליק מצלמות, בבקשה.
רגע, הרב, מה שהרב אומר בעצם שלפי הרמב"ן ולפי הירושלמי יש מעלה בהפרדת דת ומדינה?
הפרדת קודש מחול, דת ומדינה זה משהו קצת יותר קיצוני. אני בעד הפרדת דת ממדינה נכון להיום, אבל לא כמודל אידיאלי, אלא במדינה של היום אני בעד הפרדה אישית. אבל הרמב"ן מדבר על הפרדה בין קודש לחול, לא בין דת למדינה. זה לא אותו דבר. אני אדבר על זה קצת בהמשך.
זה מזכיר טיפה את הפרדת דת מדינה של ארצות הברית, באמת. מדינה מאוד דתית, סמליות דתית, אבל הפרדה מהותית מבחינת חקיקה.
לא. זאת אומרת, המדינה לא מאוד דתית, התושבים שלה מאוד דתיים.
הסמליות שם, שוב, משה וישו על ה... בית הנבחרים ובית
בהתנהלות של המדינה אין סממנים דתיים. זה שאנשים מדברים בצורה מסוימת, כולל נשיא, לא משנה. זה בסדר, כי האנשים הם דתיים. תרבות שלהם אולי דתית, אבל המדינה היא באמת מנותקת מזה. טוב, אבל זה, אני אעיר על זה קצת בהמשך. אז בעצם עד עכשיו תיארתי את הצד האחד של המאבק הזה, שזה החשמונאים. מה קורה עם היוונים הרשעים? אז היוונים מייצגים בעצם את התפיסה ההפוכה. קודם כל, ראינו כבר שהיוונים אסרו להזכיר את שם השם. ואולי גם אם הרבד צודק, אז גם לשאול את שלום חברו בשם, אסור להזכיר את שם השם. בשום מקום. זאת אומרת, הם ניסו לדחוק את הקדושה לחלוטין מהעולם. הם בעצם היו אימפריאליסטים של חולין. אתם בעצם רצו להשליט את החול גם על הקודש, זאת אומרת להעלים את הקודש. אוקיי? אז מעבר לזה שאסור להזכיר את שם השם, והתיאור החזלי, כן, כתבו לכם על קרן השור, אין לנו חלק באלוהי ישראל, מעבר לזה אתם יכולים לראות למשל במאו צור, כן? מאו צור זה זמר הצוררים, כן? אתם מכירים מה זה חג יהודי. חג יהודי זה רצו להרוג אותנו, ניצחנו, בואו לאכול, נכון? זה החג היהודי. אז רשימת הצוררים המלאה נמצאת במאו צור. עכשיו, את היוונים, כל הסיבות לאכול. היוונים בהקשר הזה מוזכרים בתור מי שפרצו חומות מגדלי. נכון? זה מה שמייחד את הצורר היווני. מה הכוונה שם? נדמה לי שהעניין נעוץ במשנה במסכת מידות, שם כתוב ככה, לפנים ממנו סורג גבוה 10 טפחים, יש את החיל ויש את הסורג, אז בסורג זה סוג של גדר כזאת, גבוהה 10 טפחים, ו-13 פרצות היו שם, שפרצום מלכי יוון, חזרו וגדרום, וגזרו כנגדם 13 השתחוויות, לפנים ממנו החיל וכן הלאה, כן, בסורג ואחרי זה החיל. אז בסורג מלכי יוון פרצו 13 פרצות, וכאשר מלכי בית חשמונה השתלטו, הם גדרו את הפרצות בחזרה, וכנגד הפרצות האלה, כדי לזכור את הניצחון, הם גזרו שיעשו 13 השתחוויות ליד כל שער כזה לפני שנכנסים. אגב, זה מעניין כי החג חנוכה לא מופיע במשנה. לפורים יש מסכת. וחג חנוכה אין, לא מופיע במשנה. המקום היחידי שמופיע בשני מקומות, זה מופיע, זה פה, מסכת מידות, ואחר זה נר חנוכה שהזיק בבבא קמא שם. שם יש גם כן איזה משנה כזאת. אבל זהו. אז זה מעניין שפה ההתייחסות העיקרית במשנה זה הנקודה הזאת. לא פלא שבמאו צור מאפיינים את היוונים בתור מי שפרצו חומות מגדלי. כי גם פה, מה שמוזכר מהיוונים זה שהם פרצו 13 פרצות בסורג. עכשיו, מה פשר העניין הזה? מה תפקידו של הסורג? אז זה מאוד לא ברור, יש פה כל מיני השערות שונות. הבאתי פה דברים של התוספות יום טוב שמעריך על המשנה הזאת במידות. זאת אומרת, כתב הכסף משנה שהסורג נעשה לטלטול שבת, כל הדברים האלה הוא אומר שכל אלה לא נשמעים לו סבירים, הוא שולל אותם, אני כבר עובר הלאה, אבל מה שנראה לי בזה, הבניין של הסורג, הוא מה שכתבתי כבר בסייעתא דשמיא בספר צורת הבית, סימן נון ב', שהוא לתת מקום והבדל בין העובדי כוכבים הנכנסים להתפלל בבית השם ובין ישראל. כי אותה ששנינו בפרק כמה דקלים, החיל מקודש ממנו, שאין עובדי כוכבים ותמי מת נכנסים לשם. כן, עובד כוכבים ותמי מת יכול להיכנס עד החיל. החיל זה לפנים מהסורג, אוקיי? אז הוא אומר, הסורג בעצם סימן לעובדי כוכבים עד איפה מותר להם להגיע. עכשיו, אם באמת זה כך, הוא אחרי זה מקשה על הברבנה, לא משנה, אבל זאת הטענה שלו בסופו של דבר. ואז, אם זה באמת כך, אז מה הפשר העניין הזה שעשו היוונים, הפרצות האלה שעשו היוונים? אז הוא אומר, ובמהדורות שבספר הנסגר, הוספתי תת טוב טעם, שבשביל כן היוונים פרצו בו פרצות, הועיל ונעשה להבדיל אותם מבו יותר פנימי, כן, מלבו יותר פנימה. ולכך, כשחזרו ישראל וזכו לגודרם, תקנו על כל גדר השתחוויה להודות להשם כי טוב. עוד פעם, מה זה אומר? שהיוונים בעצם רצו למחוק את הקודש, להכניס את החול לתוך הקודש, והגדר שתוחמת בין הקודש לבין החול נפרצה על ידם. אבל היא נפרצה על ידם כדי להכניס את החול אל תוך הקודש, לא כדי להוציא את הקודש החוצה. אוקיי? זה חלק מאותה מדיניות יוונית שמנסה להשליט את החול על כל, על כל, על כל, על כל ההוויה. אולי אם תרצו עוד דוגמאות. למשל, יש גזירה במסכת כתובות. הגמרא אומרת שהייתה שם גזירה, דאמרי בתולה הניסית ביום הרביעי, תיבעל להגמון תחילה. היה גזירה, כן, גזירת הבעילה הראשונה, זה ידוע בהיסטוריה, היה בהרבה מקומות, בין היתר זה היה אצל היוונים. רשי, זה גמרא בכתובות, בדף ג', רשי במסכת שבת, בדף כף ג', מסביר שהגזירה הזאת הייתה של היוונים. שגזרו היוונים על כל בתולות הנשואות, להיבעל לתפסר תחילה. זאת אומרת, מה בעצם העניין הזה? זה מה שכתוב גם בדברי הרמב״ם למעלה, ושלחו ידיהם בבנותיהם. מה הכוונה? הכוונה לגזרה הזאת. כן? שבעצם הם רצו להכניס את הזרע שלהם לתוך ישראל. עוד פעם, לטשטש את התיחום שקיים בין קודש לחול, בין ישראל לעמים. אותו דבר למשל, תרגום התורה ליוונית. במגילת תענית מופיע שכתבו שלושה ימי תענית, חטא דיוד בטבת, על זה שגזרו לתרגם את התורה ליוונית, ושם ירד חושך על הארץ, כן, כשתרגמו את התורה ליוונית. מה היה הרעיון? הרעיון היה לחלן את התורה, להפוך אותה לעוד ספר בארון הספרים, ובמובן הזה התרגום ליוונית היה המשך של אותה מדיניות של חילון הקודש. אוקיי, זאת בעצם הטענה הייתה. כמובן, הם גם כבשו את ארץ ישראל, יותר מזה, הם גם טימאו את השמנים, עוד פעם, חילון של הקודש, כמובן תימאו את בית המקדש, כתבו לכם על קרן הצור שאין לכם חלק באלוקי ישראל, כל מה שאנחנו דיברנו קודם. יש רבי יצחק קוטנר כותב בפחד יצחק על חנוכה, הוא כותב שמה שמייחד את היוונים, זה שפעם ראשונה זה היה בעצם מאבק על התורה. כל המאבקים שהיו עד שם היו מאבקים לאומיים, כוחניים, על שטח, על אינטרסים, היו צוררים למחביר גם קודם. אבל פעם ראשונה שגזרו גזרות לא לקיים מצוות, ויצאו במלחמה נגד התורה, זה היה אצל היוונים. זאת בעצם הטענה. ואגב, לכן גם יש, הוא כותב, לא, זה שמעתי מישהו אחר בעצם, קצת תלמיד שלו אולי, רבי משה שפירה, זל. אז הוא פעם שמעתי ממנו שהוא אומר, שרק בתקופה של היוונים אנחנו מוצאים מתייוונים, הם מתמצרים, מתבבלים, מתעשרים, כן, של השור, יש מתייוונים. מה הרעיון? כי אם אתם מכירים קצת את ההיסטוריה, אז האימפריה היוונית בעצם התחילה על ידי אלכסנדר מוקדון, אחרי זה החלוקה של הדיאדוכים, וכל המאבק של החשמונאים כמובן כבר היה הרבה אחרי אלכסנדר, זה כבר היה מול בית סלבקוס, אבל הטענה היא שהאימפריה כולה בעצם נוצרה כדי להפיץ תרבות. זה לא היה רק כוח ורצון לשלוט, אלא אלכסנדר עצמו הרי למד אצל אריסטו, כן, אבא שלו, פיליפוס, הביא את אריסטו שיהיה מורה שלו בארמון שלו במקדוניה. ואלכסנדר שיצא, במובן מסוים זה קצת כמו נפוליאון, הם היו כובשים עם אג'נדה תרבותית. הם רצו להפיץ איזשהו סוג של תרבות, לא רק להשתלט ולפרוק את היצרים הכוחניים שלהם. ולכן בעצם במובן מסוים גם הצליחו, כי נוצרו מתייבנים. מתייבנים זה בעצם כאלה שאימצו את אותה תרבות. וכנגד הדבר הזה בעצם יצאו חשמונאים למלחמה, כי הם ניסו להשליט את התרבות שלהם על כל העולם, כולל על הקודש. זאת אומרת, להפוך את כל העניין הזה לחולין. זה בעצם, הם גזרו על, למשל על מילה חודש ושבת. מה זה מילה חודש ושבת? הירח זה כמובן הלוח המיוחד של עם ישראל, ולכן הם רצו לבטל אותו, ומילה ושבת אלה שתי המצוות שהן בבחינת אות. נכון? גם מילה וגם שבת נקראות אות, שזה בעצם מה שמסמן את עם ישראל. בקיצור, אנחנו רואים באופן מאוד מאוד עקבי, שהיוונים היו במדיניות מאוד מאוד שיטתית להשליט את החולין על הקודש. אימפריה, אימפריאליזם של חולין. אם זה באמת כך, אז נדמה לי שאפשר לתאר את התמונה הזאת בצורה של דיאלקטיות כזאת, של תזה, אנטיתזה וסינתזה. מה זאת אומרת? באים יוונים שיש להם מנטליות של אימפריאליזם של חולין, וכובשים את הארץ, מטמאים את המקדש, מכניסים את הזרע שלהם דרך בנותיהם של ישראל, מנסים לבטל את שם השם, לטמא את השמנים, לפרוץ את הגדרות בין קודש לבין חול, בקיצור, להפוך את הכל לחולין. זאת הייתה המנטליות היוונית, לפחות עוד פעם בתיאור החזלי. שהתיאור ההיסטורי יותר מורכב, אבל בהסתכלות החזלית על היוונים, בעצם יוונים פירושו אימפריאליזם של חולין. אוקיי? לעומת זאת, מי יכול להתמודד נגד תפיסה כזאת? אז הרמב״ם כבר מלמד אותנו בהלכות דעות שלו, מכירים את האמירה שלו ודאי על דרך האמצע. זאת אומרת שאם מישהו נוטה לקיצוניות אחת, כדי לחזור לדרך האמצע, אתה צריך להפעיל קיצוניות הפוכה. כדי שבסוף בסוף תתייצב איפשהו על האמצע. כאשר יש אימפריאליזם של חולין, הדרך שאפשר להתמודד איתו, זה מי שמאמין באימפריאליזם של קדושה. הקיצוניות ההפוכה. ולכן החשמונאים הם אלה שמובילים את המאבק נגד היוונים, כי הם באמת ובתמים מוחזים בדרך של אימפריאליזם של קדושה. עכשיו, לזמנו זה בסדר גמור. כדי להחזיר את המטוטלת לאמצע, מהצד שמאל לאמצע, אתה צריך לקחת אותה בכל הכוח ימינה. הבעיה שהחשמונאים גם אחרי שסילקו את היוונים, המשיכו ונשארו להיות מלכים של כהנים. זאת אומרת, הם התאהבו, לא התאהבו, אלא כנראה האמינו בו באמת, ברעיון הזה שהכל צריך להתנהל על פי הקודש, שאין חולין. ולכן, בשלב הזה, הקדוש ברוך הוא אמר סטופ. זה כבר לא, זה כבר לא בא בחשבון. זאת אומרת, אתה יכול להפעיל את זה כאמצעי לשעת ביניים, כדי להטות את המטוטלת, להחזיר את המטוטלת חזרה לאמצע. אבל זה כתפיסה קבועה, זה סילוף מזיק שאין לו שום מקום. צריך להשמיד אותו אם הוא מופיע. אמר הבן אגב, כשהוא מדבר על אסור שבט מיהודה, הוא אומר, לשעתו ולזמנו אפשר. כל עוד אתה לא מושך את המלך, ולא מנציח שושלת חדשה שהיא לא מבית דוד. אם אתה צריך לזמן מסוים לקחת איזשהו שליט שיתפל בבעיה, בסדר גמור. אז אתה יכול לעשות מה שאתה צריך לאותו רגע, אבל לא להפוך את זה לאידיאולוגיה. אתה צריך להבין שזה אמצעי כדי לטפל בבעיה מקומית. מי שהופך את האימפריאליזם של הקדושה לאידיאולוגיה, ייקרת מהעולם. זה לא יכול לעבוד. דבר כזה לא יכול להחזיק מעמד. גם זה קצת קשור, אני חושב, לרשי שם בתחילת פרשת בראשית, שם השם הרי מופיע אחרת בפרק א' ובפרק ב', מופיע השם אלוקים ומופיע אלוקים בפרק א' והשם אלוקים בפרק ב', אז רש"י מביא שם שקדוש ברוך הוא חשב לברוא את העולם במידת הדין וראה שהוא לא עומד בזה, שיתף איתו את מידת הרחמים. אוקיי? ישנם לפעמים דברים שהם נראים לנו מאוד מאוד חיוביים מאוד מאוד טובים, ואנחנו רוצים לעשות אותם עד הסוף. דין זה דבר טוב, טוב שיש דין. אבל מי שיעמיד את כל העולם על הדין, מחריב אותו. לא חרבה, כן, לא חרבה ירושלים, אלא שהעמידו את דבריהם על דין תורה. כן? זאת אומרת, דין טהור, בלי שאתה משלב איתו גם את החסד, לא יכול להחזיק מעמד. למרות שדין זה דבר חשוב. לא צריך להגיד, בעולם היהודי, לא צריך להגיד כמה ההלכה היא יסודית, כמה ההלכה היא חשובה. בטח לא בסדרה שלנו השנה, שזה מוקדשת פחות או יותר לזה. בכל אופן, אז הטענה היא שהקדושה זה כמובן דבר מרכזי וחשוב, אבל אימפריאליזם של הקדושה זה סילוף. כמו שאימפריאליזם של חולין זה סילוף. שניהם אין להם מקום, שניהם לא יכולים להחזיק מעמד. אז אם אתה עושה את זה באופן זמני, כדי להחזיר את המטוטלת לאמצע, בסדר גמור. אבל אם אתה תופס את זה כאידיאולוגיה, אז הקדוש ברוך הוא משמיד את כל בית חשמונאי, כשמבטלים את התקנה לכתוב את שם השם על השטרות, קובעים יום טוב. לבטל את שם השם על השטרות, להשיג את הקדושה חזרה למקומה, לדל אדמות שלה. להוציא אותה מהרחוב, מהשוק. אז קובעים על זה יום טוב, לא אבל, על זה שאנחנו לא מחזיקים מעמד, אנחנו לא מצליחים לחיות באופן מקודש, על החולין על תרת הקודש. לא, קובעים על זה יום טוב. למה? כי זה לכתחילה, זה לא בדיעבד. להפך, האימפריאליזם של הקדושה הוא דיעבד. הלכתחילה זה כשיש תיחום בין חולין לבין קדושה. וזה הסינתזה. אם התזה הייתה היוונית, שזה אימפריאליזם של חולין, האנטיתזה היה החשמונאים, שזה אימפריאליזם של קדושה, ומה שנכון באמת, זה לא זה ולא זה, שני אלה זה סילופים. מה שנכון באמת זה הסינתזה, הווה אומר חולין לצד קדושה, עם סורג, סגור, בלי פרצות ביניהם. לכן גם את השמן שמים על פתח הבית. כן? מוציאים את השמן החוצה לרחוב, אבל לא מדליקים אותו כמו חבדניקים.
ולמה?
מדליקים אותו כמו חבדניקים, באופן שהוא פונה לרחוב. בסדר? וצריך להישאר בבית.
השאלה?
כן.
הסינתזה, לי נשמעת יותר כמו חולים בתוך הקדושה, הקדושה בתוך החולים, זאת אומרת, למה ההפרדה כל כך ברורה הזאת? זאת אומרת, כאילו, הדרישה לא צריכה להיות, בוא נחיה את החיים, באמת, השטרות באמת יהיו בתוך החיים שלנו, אבל זה לא יכול להיות צבוע קדושה, אבל גם לא ההפרדה הזאת.
זה ההפרדה, מה זאת אומרת? זאת ההפרדה.
סורג מאוד ברור ביניהם, שביל באמצע.
זה מה שנקרא הפרדה, מה אתה רוצה שיהיה? השטרות הם לא עם שם השם, אז מה כן? מה אתה מציע שיהיה?
אני לא יודע, אני לפחות גדלתי, וזה מה שאני שומע בסביבה, שאתה הולך לאוניברסיטה, ואתה לומד פיזיקה, זה שייך לחול, ואז אתה עושה לבית מדרש, זה הקדושה, כאילו.
נכון.
ואני שומע פה משהו אחר, אני שומע פה שהסינתזה כאילו יכולה להיות, בתוך הבית מדרש יכולה להיות גם פיזיקה, כאילו.
לא, להפך. מה שאני אומר, הפוך, אני שואלתי שאתה טוען טענה.
לא, ממך אני שומע הפוך, אבל מהסיפור של חנוכה אני שומע את זה, ואני שואל כאילו, מזה שהם נמחו,
אני טוען טענה הפוכה, אני לא יודע מאיפה אתה שומע אחרת. אני טוען טענה שכל אחד יש לו את מקומו, והם צריכים לשכון אחד ליד השני ולא להתערבב.
טוב, חשבתי שהמסקנה הולכת להיות, חשבתי שהסינתזה הולכת להיות כאילו, שהם צריכים להיות ביחד בשלום.
לא, ביחד בשלום. אתה יודע איך עושים שלום? שלום עושים כשמפרידים היטב באמצע. כך עושים שלום. מי שרוצה לעשות שלום, לחיות ביחד, זה לא שלום, זה מחיקה. שלום יש בין אויבים, אבל במשמעות הרבה יותר עמוקה מאשר משתמשים בה בדרך כלל במחוזותינו.
לא, זאת אומרת, ובאופן אישי...
שלום יש בין אויב.
ובאופן אישי, כאילו, זאת אומרת, זה מה שאתה... ככה אתה רואה את הדברים, כאילו, פיזיקה היא בהחלט לא חלק מהקדושה, כאילו,
ברור, אבל אני אסביר עוד רגע. אני אגיע לזה. בכל אופן, זאת בעצם הטענה. עכשיו, מה בעצם הדבר הזה אומר? הדבר הזה אומר שאם אנחנו, האימפריאליזם של הקדושה, בעצם המשמעות שלו היא זילות של הקדושה. כי אם הכל קדוש, אז אין דבר כזה קדוש. קדושים תהיו, בהתחלה יש רשי ורמב"ן. מה זה קדושים? קדושים זה נבדלים, נכון? בפירוש המילולי. קדוש פירושו נבדל, מצוין. זאת אומרת, לא פה, אלא פה. מופרד, זה נקרא קדוש. זאת אומרת, הקדושה בהגדרה חייבת להיות מתוחמת בגבול מאוד מסוים, ולא לצאת החוצה. כי אם היא יוצאת החוצה, זאת לא קדושה. קדושה זה תמיד משהו שמובדל מחיים אחרים, מחיי החולים. ולכן זה לא עניין טכני, זה עניין מהותי. אם הכל קודש, אז אין קודש. אם הכל קודש, אין קודש. קודש זה תמיד צריך להיות משהו שהוא תחום מיוחד בתוך עולם החולים. אם כל יום היה שבת, אז זה לא היה שבת. זה שבתות, כן? אז למה לא כל יום שבת, כמאמר המשורר? כן? אז אם כל יום היה שבת, זה לא היה שבת. זה לא היה שבע שבתות. פשוט לא היו שבתות. יש משהו בקדושה, בשבת זה קדושה בזמן, יש מקדש במרחב ומקדש בזמן, כמו שזה אשל אחראי על האמירה הזאת. יש מקדש במרחב ומקדש בזמן, אבל זה מקדש בהגדרה, זה מתוכם למקום ולזמן מסוים. כי אם הוא יהיה בכל המקומות, אז זה לא מקדש. לכן גם יש המשנה בכלים, 10 קדושות הן. 10 קדושות הן, זו למעלה מזו, יש היררכיה מאוד ברורה, עד איפה מגיעה כל רמת קדושה. אין להרבב. אין להרבב. כל דבר במקומו. כל רמת קדושה במקומה. עכשיו, אני רוצה להבהיר בצורה שלא יהיו אי-הבנות. חולין זה לא תומעה. חולין זה היעדר קדושה. נגיד, אם קדושה זה 1, תומעה זה מינוס 1, חולין זה 0. בסדר? זאת אומרת, אתם יודעים שיש בפילוסופיה היוונית מבחינים בין שני סוגי היפוך. יש היפוך מנגד והיפוך מאיים, מאיים באלף. את ההיפוך המנגד של 1 זה מינוס 1, שמינוס 1 זה 1. ההיפוך המאיים של 1 זה 0. למשל, קור וחום, היחס ביניהם הוא היפוך מנגד. אור וחושך, היחס ביניהם זה היפוך מאיים. איך אני יודע את זה? כי תחברו נוזל קר עם נוזל חם, תקבלו פה שר, הם מקזזים, נכון? אבל תחברו אור עם חושך, מה תקבלו?
אור.
אין כיזוז. למה אין כיזוז? כי חושך זה היעדר אור, זה לא מינוס אחד, זה אפס. אוקיי? אחד ועוד אפס זה אחד. אחד ועוד מינוס אחד, יש כיזוז, זה אפס. אבל אחד ועוד אפס נשאר אחד. לכן, גם בהקשר שלנו, כשאני מדבר על חולין, אני לא מתכוון לתומעה, יש גם תומעה, זה מינוס אחד. חולין פירושו אי קדושה. זה הכל, זה האפס. בסדר? זה לא המינוס אחד. ומאוד חשוב להבין שיש בין הקדושה לבין התומעה, יש תחום ביניים, התחום האפור, בין השחור לבין הלבן, שהוא תחום החולין. ומי שרואה את העולם כשחור לבן, א' לא רואה אותו נכון, וב' רואה אותו בצורה מזיקה ומסולפת. וזה הרסני. כשאתה הופך את הכל לקדוש או לתמה, זה הרסני. ואני אגיע לזה עוד מעט, עוד רגע, להשלכות שיותר קרובות אלינו. ולכן הלקח שבעיניי אפשר ללמוד מכל הסיפור הזה, זה שבניגוד לתפיסה החסידית הרווחת, שמנסה לראות קדושה בכל מקום, אפילו כשאתה אוכל איזה תפוח, אתה צריך להוציא מתוכו ניצוצות קדושה, אני לא יודע, אני אוכל תפוח כי אני רעב וטעים לי התפוח. לכן אני אוכל. אבל בשביל לאכול את התפוח כמו שצריך, אני מברך לפני ואחרי. אבל זה נקרא לעשות חולין על טהרת הקודש. אבל זה לא קודש. זה חולין באופן הנכון. אגב, בקטגוריות ההלכתיות, יש גמרא במגילה, הגמרא מפרידה שם בין תשמישי מצווה לתשמישי קדושה. תשמישי קדושה נגנזים, תשמישי מצווה נזרקים. לא צריך לגנוז ציצית למשל. שבלטה לא צריך לגנוז אותה. נוהגים כן, אבל לא חייבים, מן הדין. מה ההבדל? יש קדושה ויש מצווה. זה לא אותו דבר. קדושה זה דברים מאוד מאוד מסוימים. בית המקדש, קורבנות, דיני קדושה. קודשים. סדר קודשים. בש"ס. עוסק בקדושה. אורח חיים לא עוסק בקדושה. אורח חיים עוסק בהלכה. לא בקדושה, במצווה. יורה דעה גם לא עוסק בקדושה. רוב יורה דעה. לא עוסק בקדושה. הוא עושה בהלכה, במותר ואסור. קדוש זה קדוש ותמה, זה לא אסור ומותר. אסור
ומותר... תפילין זה לא קדוש? אור החיים עוסק בתפילין, זה לא קדוש? ספר תורה זה לא קדוש?
השאלה מה אנחנו עושים איתם, לא בחפצים עצמם.
לא, החפץ עצמו, הוא לא צריך גניזה?
החפצים בעצמם הם קדושים. אבל מה שאנחנו עושים איתם זה מצווה. שני דברים שונים. אור החיים קובע מה לעשות איתם. להניח תפילין זה מצווה, זה לא קדושה. התפילין בעצמם זה חפצה של קדושה. זה משהו אחר. הקטגוריה של קדושה היא קטגוריה אם עושים לה זילות ופורסים אותה על כל העולם, מרוקנים אותה מתוכן. זה לא אומר שבתחום החולין אין לתורה מה להגיד. איך לעשות ואיך לא לעשות, מצוות תעשה, מצוות לא תעשה, הכל ודאי, רוב התורה עוסקת בתחום החולין. לכן זה טעות נפוצה, כשאני אומר שמשהו הוא חולין, אין פירושו שהוא ניטרלי, שאין לגביו ערכים, שאין לגביו נכון ולא נכון. ודאי שיש, אבל זה לא קדושה. קדושה זה משהו אחר, זאת קטגוריה מובחנת הלכתית, גם הלכתית וגם כנראה מטאפיזית. ולא נכון להשליט אותה על כל המציאות. הקידוש החול זה סילוף נורא בעיניי. סיסמה שמחנכים עליה הרבה מאוד אנשים וצעירים וכולי, בעיניי זה סילוף נורא. אסור לקדש את החול בשום אופן. מה שצריך זה לנהל את החול על טהרת הקודש. זאת אומרת, לנהל את החול באופן הנכון. עכשיו, אם אני חוזר גם לימינו, כן, אני כבר ככה, עבר לי רוב הזמן, אבל אני חוזר קצת כלפי מה הדברים אמורים. מה שקורה בוויכוח, נגיד, סביב הציונות והמדינה והיחס אליהם וכולי, בעצם העולם האידיאולוגי, בפרקטיקה זה יותר מורכב, אבל העולם האידיאולוגי נחלק לשני חלקים. בתוך העולם הדתי אני מדבר עכשיו, כמובן. חלק אחד רואה במדינה את הסתרה אחרה. תומעה, כן? הצד החרדי, כשאני אומר עוד פעם, יש כמובן את מאה שערים ואת סאטמר וזה, אבל גם החרדים הלא קיצוניים, גם המיינסטרים, באידיאולוגיה בעצם רואה את זה כך. הוא רק חי בפרקטיקה אחרת. עכשיו, כדאי לקרוא את ההספט של הרב שח על הרבי מסאטמר. אפשר לראות שמה עד כמה הרבי מסאטמר נתפס אצלו בתור מי שבאמת מחזיק באמת, רק הוא נהג לא נכון ברמה הפרגמטית. כנגד זה עומדת תפיסה שאומרת, מה פתאום? המדינה זה קדושה. כן? המדינה זה בגדי מדי צהל הם בגדי כהן גדול. יש איזה משהו מיוחס נדמה לי לרב צבי יהודה, אמירה כזאת פעם שמעתי. שמדי צהל זה בגדי כהן גדול. זה מזעזע אותי האמירה הזאת. הוויכוח פה נעשה בין שני צדדים, שאחד מהם רואה את המדינה כתומעה, ושני רואה את המדינה כקדושה. ואני חושב שחסר מאוד, אני מדבר ברובד האידיאולוגי, כי בפרקטיקה לדעתי רוב האנשים נמצאים שם. הבעיה היא שהם לא יודעים שיש תפיסה כזאת בכלל אפשרית. זה, אף אחד לא ימשיג את זה. והאופן המאוזן יותר לראות את זה, זה שהמדינה היא חולין. אני צריך מדינה כמו שאני צריך ארוחת בוקר. זה חלק מהצרכים של בן אדם. הוא צריך לחיות בתוך העם שלו, עם האנשים שהוא קשור אליהם, בתרבות שיש לו השפעה עליה ושהיא מדברת אליו, ולכן זה דבר מאוד חשוב לי, זה צורך. אבל הצורך לא הופך את זה לקדוש. גם את ארוחת בוקר זה צורך, גם ללכת לשירותים זה צורך. זה לא הופך את ללכת לשירותים למעשה קדוש.
האם מעשה קדוש זה לא מעשה שבעזרתו אני עובד את הקדוש ברוך הוא?
לא. זה לא. מעשה שבעזרתו אתה עובד את הקדוש ברוך הוא זה מצווה. קדושה זאת קטגוריה מוגדרת היטב. זה מה שאני אומר. ולכן זה לא אומר שאין נכון ולא נכון באיך לנהל את המדינה. יש נכון ולא נכון. בהחלט יש. אבל זה לא אומר שזאת קדושה. עכשיו, אתם יכולים לחשוב לעצמכם, בסדר, זה סמנטיקה. מה זה משנה? תכלס, אתה בעצם אומר לי שצריך לנהל את זה נכון. תקרא לזה קדוש, אל תקרא לזה קדוש. יש פה משהו מאוד עמוק. ויש לזה גם השלכות. ההשלכות הן איך אתה בעצם מתייחס למוסדות. בחרדת קודש הזאת, כן, הריקודי יום ירושלים, תמיד במרכז הרב, תמיד היו מזעזעים אותי כל פעם, הריקוד הדגלים. אני לא מסוגל להיות בסיטואציות האלה. כי מתייחסים שם, כשאני רואה דגל בתוך בית הכנסת, אני מקבל חום. כי אני לא חושב שמקומו בבית הכנסת. דגל זה סמל של חולין, אין לו מה לעשות בבית הכנסת. ולא בגלל שאני לא מזדהה מה שהדגל מבטא, אבל זה לא קשור לבית הכנסת. זה שני דברים שאני, אל תכניס לי את זה לבית הכנסת. ואל תרקוד לפני הרמטכ"ל סור שער עם ראשיכם, כאילו שנכנס פה הכהן הגדול, למרכז ביום ירושלים. זאת אומרת, זה לא או ריקוד הדגלים, או כל מיני אירועים מהסוג הזה. אני חושב שיש פה איזושהי תפיסה, שהיא קשה אפילו להגדיר איפה הקו שמעבר לו היא הופכת להיות תפיסה בעייתית, אבל יש שם אמירה בעייתית, יש שם איזשהו פשיזם מסוכן. משהו שרואה את המדינה ואת מוסדותיה כחפצה של קדושה. ואני אומר עוד פעם, לכאורה זה רק סמנטיקה, כי גם אני אומר שיש דרך נכונה ולא נכונה לנהל את זה. ובהחלט צריך להילחם על זה, שיתנהל בצורה נכונה. אבל יש הבדל בין זה לבין לראות פה קדושה. בקדושה תמיד יש שערה, שערה רוחנית, יש נפגעים ומלחמות, אין פשרות, ואין... כי קדושה זה משהו שמעורר את האדרנלין שלנו. אדרנלין גם הרוחני, לא רק הפיזי. ואני חושב שזה מאוד בעייתי להפנות את המשאבים המנטליים האלה לתחומי חולין. כן, צריך להיאבק שיעשה כמו שצריך, הכל נכון. אבל זה לא נכון שאם חברת אל על טסה בשבת, אז זה טומאה. כי זה חברה ממלכתית, ואם היא עושה משהו שהוא נגד ההלכה, זה מזעזע. זה מזעזע כמו כל עבירה אחרת, אבל אין שום דבר בממלכה מעבר לעבירות של אנשים כאלה או אחרים. לא היה אימפקט, חילול השם יותר גדול, יכול להיות, אני לא יודע. אבל יש פה איזושהי תפיסה תמיד שאנשים רואים בזה איזושהי פגיעה בקדושה. נכנסת בו טומאה, זה צלם בהיכל. לנהל את המדינה בצורה כל כך, זה צלם, אין פה לא היכל ולא צלם. המדינה היא מדינה של חולין, ואני אשמח מאוד אם היא תתנהל כמו שצריך, אבל זה לא הופך אותה לקדושה. לא יודע מה הגדרה של קדושה לפי הרב? קדוש, הוא אמצעי מועיל כדי שנוכל לשרוד פה, זה הכל.
מה הגדרה של קדושה לפי הרב?
אמרתי, יש הגדרות הלכתיות, יש 10 קדושות הן במסכת כלים, אפשר לקרוא שמה, שמה יש אותה הגדרות.
זאת גישה מאוד... זאת גישה ליבוביצ'יאנית, מה שאתה מציג פה ככה.
ולכן?
לא, סתם, אני אומר.
סטרליאנית, אריסטוטלית, או תקרא לזה באיזה שם שאתה רוצה. זה מה שאני חושב. מה אכפת לי איך קוראים לזה? הטענה היא בעצם שההתייחסות הזאת בצורה של קדושה, למרות שלכאורה זה רק סמנטיקה, היא אומרת משהו מאוד עמוק. יש פה השלכות גדולות לעניין הזה. אתה מתייחס לזה בצורה הרבה יותר שלווה ומאוזנת, כשאתה רואה את הדברים כאיזשהו צורך, המדינה היא צורך. אני לא משרת את ראש הממשלה, ראש הממשלה משרת אותי. אין בו שום דבר קדוש, הוא בסך הכל הפקיד הבכיר שלי. זה הכל, הוא עובד אצלי. זהו, שום דבר מעבר לזה. ואני לא חייב,
בכבודו,
לא חייב בכבודו בשום צורה פרט למה שנדרש כדי לנהל את העסק הזה בצורה תקינה. זה לא שאלה של פגיעה בקדושה וב... לא יודע מה, כלל ישראל, אני לא יודע כל מיני סיסמאות מן הסוג הזה. יש משהו בנטייה שלנו, אני חוזר רגע לפתיח, יש בנטייה שלנו משהו שממען לראות את מימדי החולין במציאות שסביבנו. לכן אנחנו נוטים לראות בכל דבר או קדוש או תמה. והמאבקים הם האם המדינה היא קדושה או שהיא תמאה. בעוד שהאופציה בעיניי המתבקשת זה אומר שהמדינה זה חולין, זה צורך רגיל כמו כל דבר אחר, לא נמצאת על השולחן. אני חושב שהרבה מאוד אנשים אחרי שמציגים את זה בפניהם יסכימו לזה, רק שהאופציה הזאת לא מוצגת. מחנכים חלק מהאנשים לזה שזה קדוש, חלק אחר מהאנשים מחנכים לזה שזה תמה, אבל יש גם חולין בין הקדוש לבין התמה.
אבל אני חושב שממש חסר, כאילו אולי זה עוד איזה שיעור על זה, אבל חסר חסר דיבור על זה שכאילו, אוקיי, סבבה שזה חולין, אבל האם, איפה, כאילו, זה נשמע שבתאומה יש דרייב לבוא נמחה את זה ונעיף את זה מהעולם, בקדושה יש את הדרייב ההפוך, כאילו, אבל, ולחולין זה כאילו קצת, אני יכול לתפוח כן מרעב, ארוחת בוקר כן, לא יודע, אני מתלבש כי קר לי, וכולי, אבל איפה בתוך החולין, בתוך, אני אציג שאלה שאני חושב, אני עסוק בה הרבה, בתוך אני, כל הסיפור של זיהום סביבה, כן? משנה נכון את החולדים ש... איפה, בתור אדם דתי, אני רואה שם דרייב, כאילו, כן? זה לא קשור, אז זה לא קדוש, זה חולין. אבל יש ברית העולם, ואני רוצה לשמור עליו, כאילו.
והמאבק צריך להיות כמו כל מאבק ערכי, צריך לנסות לקדם אותו, להשקיע מאבקים, מאמצים בעניין הזה, אבל לא להוציא דברים מפרופורציות מטאפיזיות. זה חלק מהבעיה.
לא, אבל השאלה היא, אוקיי, אז האם, כי זה לא מצווה לצורך העניין, שהיא מוגדרת
עכשיו בתחילה. לא, זה כן מצווה, זה כן מצווה. לא בגלל שזה לא מצווה, זה כן מצווה, אבל זה לא קדושה. זה שני דברים שונים לגמרי. יש אני חוזר ליחס למדינה, כי זה בעצם החשמונאים, כן, חזרה מלכות לישראל. אז ביחס למדינה יש איזושהי נטייה לראות באירועים שקוראים לנו מעשה ידיהם של איזשהם דמונים שנמצאים שם למעלה ומשחקים ככה בעולם וגם בנו. אז יש כאלה שרואים בזה את המהלך של סיטרה דקדושה, אחרים רואים בזה מהלך של סיטרה אחרה, ויש פה איזשהם מאבקים מטאפיזיים מטורפים שאנחנו לא מצליחים להתנתק מזה, שבעצם זה הכל המצאות מטופשות שאני לא יודע מאיפה הם צצו בכלל. אין פה שום דבר. יש פה איזשהו מהלך פוליטי, אתה יכול להסכים, אתה יכול להתנגד, אתה יכול לנסות לעצב אותו כך, לעצב אותו אחרת. על מה אנחנו נלחמים? למה עד היום המדינה כבר קיימת, יש לא יודע, 70 שנה, יותר מ-70 שנה, אנחנו עד היום הציבור הדתי נחלק בין ציונים דתיים לחרדים. למה זה האישו שבכלל חוצה את הציבור? למה זה אישו חשוב? למה זה מעניין בכלל? אם אתה אומר הלל ביום עצמאות או לא אומר הלל ביום עצמאות, זה מעניין את הסבתא שלי. מה אכפת לי? זו השאלה החשובה. זה לא רלוונטי בכלל. יש שאלות שהן הרבה יותר חשובות, כמו למשל, יחס למודרנה, יחס לתחומים שהם לא קדושה או לא תורה, כן, במובן המסורתי. בעיניי שאלה הרבה יותר חשובה. יחס לתרבויות, תרבות חיצונית וכו'. הרבה יותר חשובה. ואני הייתי מצפה שקו פרשת המים יעבור שם, ולא ביחס למדינה. אנחנו מתווכחים על המדינה, כאילו שאנחנו חיים כבר לפני 100 שנה. המדינה כבר קמה, הלו. 72 שנה היא כבר פה. אנחנו דנים כאילו שהאם כדאי להקים אותה או לא כדאי להקים אותה. אנחנו נלחמים על רעיונות שמתים כבר 70 ומשהו שנים. למה? כי ברור לנו שיש פה איזשהם שדים שם למעלה, או הסיטרה ההוא או הסיטרה הזה, והשאלה מי ינצח. אנחנו חיים את העולמות הקדושה האלה, ובעיניי ההיזקקות למטאפיזיקה של קדושה וטומאה, היא היזקקות מאוד בעייתית. וזה חלק מהבעייתיות שאני ניסיתי לתאר פה עם החשמונאים והיוונים. לא,
אבל...
לא, כל זה קדושה
וטומאה,
יש חולים.
אבל אם אנחנו יכולים לעבוד את השם, לפי מה שאתה אומר, דרך מצוות שהן לא קדושה, מה מטרת הקדושה בעולם?
לא יודע מה זה, מטרת הקדושה, מקומות הקדושה, זה מקומות בדרך כלל קדושה, או חפצים שקשורים למקומות בדרך כלל, שבהם יש נוכחות יותר חזקה של הקדוש ברוך הוא מאשר בשאר המקומות. זה מקרין באיזושהי צורה, כנראה גם על שאר הממדים של ההוויה, אבל שאר הממדים של ההוויה הם חולים. הם לא קדושה.
אני לא יכול לראות אבל את הקדוש ברוך הוא נגיד בנס שאני רואה? האם הנס הופך להיות קדוש?
אם תשאל אותי ספציפית לגבי זה, אני לא רואה שם את הקדוש ברוך הוא, אבל פה יכולים להיות ויכוח, אבל זה ויכוח אחר. זה לא קשור, הנס לא הופך להיות קדוש בגלל זה. הקדוש ברוך הוא גם עשה את יציאת הנקבים שלי באותה צורה. אז גם הנקבים שלי הם קדושים.
אבל אני יותר חש את זה כשאני רואה נס גלוי, אני רואה נגיד קיבוץ גלויות. אחרי 2000 שנה, אני יותר רואה את הנוכחות של הקדוש ברוך הוא בהיסטוריה.
אז תיקח כדור. זו תופעה פסיכולוגית, מה זה קשור למה שאתה חש? אני, קדושה מבחינתי זו תופעה עובדתית, זאת מציאות. אנשים חשים קדושה ביחס לדברים לא קדושים, זה העיוות שעליו אני מדבר.
אז למה תפילין לפי הרב יהיו כן קדושות? כלומר, למה בהם, גם פה זו תופעה פסיכולוגית
של הקדוש
ברוך הוא. אבל שוב, זה הרגש שאני מרגיש.
עובדה, יש שם קדושה, יש שם, הקדוש ברוך הוא נמצא שם באיזשהו מובן יותר מאשר במקומות אחרים. זה מה שההלכה אומרת. לא קשור לקדושה, אם יש לך איזשהו קדושומטר כזה שאתה מצליח לחוש בקדושה הזאת, לא יודע, אני לא מתכוון לצחוק על זה. לי אין את זה, אבל יכול להיות שיש אנשים שיש להם את זה. רק צריך להיות זהירים, כי יש אנשים שחושבים שיש להם את זה, אבל אין להם. וזה מצלצל אצלם לא במקומות הנכונים. רואים קדושה במקומות שאיננה.
זאת שאלה בנושא הזה, איך אנחנו, אוקיי, לא, זה לא, לאו דווקא סותר את מה שאתה אומר, אבל איך אנחנו אמורים להבין בעצם את נניח את התפיסה של התורה? נביאים, רוב ספרי הנביאים מתארים דברים שהם לגמרי חולים, כביכול, כמו פעולות של המלך, אבל הם משליחים גם משמעויות תיאולוגיות ללמה דברים קורים.
לא, לא
קיצור לממלכות בגלל חטא של...
מה השאלה? לא הבנתי.
אז אני אומר, איך אני מבין, כאילו, לפי מה ש... כאילו, תפיסת העולם שצגת הרגע, איך אפשר להבין את הדברים האלה? כי זה... אוקיי, אני מבין שזה לא קדושה, אבל מה זה כן? כי כן יש פה משמעות תיאולוגית.
אסור ומותר. מה זה נקרא משמעויות תיאולוגיות? התורה אומרת מה אסור ומה מותר, איך צריך לעשות דברים ואיך אסור לעשות דברים, זה הכל.
אבל נגיד, בשמואל א', שמואל ב', ומתוארת, נגיד, פיצול, כאילו... מעברים פוליטיים של משאול לדוד, בגלל שהוא חטא, בגלל דברים כאלה. כאילו זה שוב, זה הצדקה תיאולוגית, לאו דווקא פוליטית. נגיד, פיצול הממלכות, הצדקה פוליטית היא העלת מיסים.
אתה יכול למצוא הצדקות תיאולוגיות למה שאתה רוצה, מה הבעיה? אבל למה זה הופך את זה לקדוש?
אני לא טוען שזה הופך לקדוש, אני שואל כאילו מה היחס של התפיסת עולם הזאת למה שאמרת.
אני אומר, אין שום יחס, זה משתלב היטב, אני לא רואה מה... איזה מתח אתה רואה פה?
אז אני לא מבין כאילו את ההבחנה. יכול להיות
מה שאתה רוצה מהתנך, בהנחה אופטימית שאתה מצליח ללמוד משהו מהתנך, כי אני לא מצליח. אבל אם אתה מצליח ללמוד משהו מהתנך, אז תשים את מה שאתה לומד, אבל איך זה קשור למה שאני אמרתי קודם?
אני לא בטוח שאני מצליח לנסח את השאלה כמו שצריך, אבל אני שואל, מה ההבחנה, מה ההבדל בין תפיסה תיאולוגית השקפתית לבין הראייה הזאת של קדושה? כי אתה אומר...
אמרתי שיש הבדל בין כשאתה מסתכל על הדברים בקטגוריות של אסור ומותר, לבין כשאתה מסתכל על הדברים במשמעויות מטאפיזיות. אתה יודע שהגמרא בנדרים אומרת שנדרים זה דין בחפצה ושבועות זה דין בגברה. המקור לדינים בחפצה זה הקדושה, קדושת הגוף של קורבן. ובעצם מה שמייחד את הקדושה זה שהיא דין בחפצה. יש מציאות כלשהי שהדינים נגזרים ממנה. לעומת זאת, באסור ובמותר, התפיסה הבסיסית היא שזה אסור ומותר, זה נורמות, זה לא מציאות. אם זה הנורמות מתחילות את העניין. ואני, מה שאני מנסה להגיד, זה שלא צריך לראות שדים מאחורי כל דבר. יש גם דברים שהם פשוט הם, בלי לראות שדים מאחוריהם. יש אנשים שמסתכלים על כל אירוע שקורה סביבנו ומחפשים איזה שד חולל אותו. מי חולל את השואה, מי חולל את המדינה, ומי חולל, אני לא יודע, מי חולל בקרמים. כל אחד בוחר לעצמו איזה שדים מנהלים איזה אירוע, ואני אומר, אף שד לא מנהל שום אירוע, דברים קורים פה כדרכו של עולם, וצריך לנסות לנהל את זה כמו שצריך, ולא לנהל את זה בצורה שלא נכונה, וזה הכל, בלי לראות כל מיני מטאפיזיקות מאחורי הדברים.
אבל שוב, מעבר לעובדה שנביא בא וסיפר...
אני תומך בציונות ובמדינת ישראל, לא כי זה יסוד כיסא השם בעולם וזה יביא את המשיח וזה בא מסיטרא דקדושה. אלא שיש לי אינטרס שתהיה מדינה, וגם אולי זה יעזור לי לקיים מצוות, או שלא יעזור לי, כל אחד יחליט בעצמו, אז בסדר, יש לי אינטרס, אם אני אקדם את זה. כל זה סתם אינטרס שלי שאני רוצה מדינה, כמו שהבלגי גם רוצה מדינה. זה בסדר גמור, לא צריך לראות במדינת ישראל שום דבר חוץ מזה. יכול להיות ציוני ודתי, קשר, גם בלי המקף בין הציוני לדתי.
אני לא שואל לגבי זה, אני לא בטוח שהשאלה שלי עובדת. כאילו, מה, עוד פעם, מעבר לעובדה שהנביא אמר לי שהסיבה שממלכה התפצלה היא כי החטא שלו ושלו. האם יש כאילו, איך מבינים את זה? כי הרי הנביא כן מתאר מצב של...
מה החטא שלו ושלו, מה יש פה להבין?
אז אני... כאילו, אני רואה, כאילו, אם הבנתי נכון, מה הדמונים האלה שאתה מתאר הם בעצם הניסיון של האנשים לעשות את אותה חשיבה, בלי כמובן הנבואה. הם אומרים, המדינה קמה, הנה סימן, זה נס, זה קרה עובדה, יש איזושהי
הצגת... לא, אני לא אכפת לזה נס, אני לא אכפת לי שתקרא לזה נס. אני לא מסכים עם זה, אבל זה לא נגד זה אני יוצא פה עכשיו. זה לא הבעיה שאם זה נס או לא נס. אני רק שואל, האם זה בהכרח מבטא תהליכים מטאפיזיים, או שלא, זה תהליכים שקורים פה, גם אם בנס, לא אכפת לי. אז הקדוש ברוך הוא סיפק את צרכי בנס, אוקיי? ואני גם אגיד לו תודה על זה. אבל זה לא אומר שהמדינה צריכה להיות קדושה עכשיו, ושמי שלא משתף איתה פעולה הוא תמה, הוא משיטרא דטומאה. ההתייחסות צריכה להיות יותר מאוזנת, זה הכל, לראות את הדברים כפי שהם. אם באים פה, אני לא יודע מה, סתם, תיקחו דוגמאות, הקרן החדשה לישראל, או האיחוד האירופי, או אני לא יודע מי, כל מיני קרן לידידות. אז אתה יכול לדון בזה הלכתית, כן טוב, לא טוב, השקפתית, כן כדאי לעשות את זה, לשתף פעולה את זה, לא כדאי, אבל אל תצייר את הדמונים שמאחורי זה מזיזים את הדבר הזה. איזה שטן עומד מאחורי כל דבר, ומה המטרות המטאפיזיות שלו. אין כאלה. יש פה אנשים שחושבים כך או חושבים אחרת, ואפשר להסכים או לא להסכים. ויש לאנשים נטייה לראות מאחורי כל דבר דמונים, מטאפיזיקות. וזה בעצם השלכה, של הנטייה שלנו לראות הכל בקטגוריות של תמה וקדוש, ולהתעלם מהעובדה של החולים, פשוט החיים, זה הכל, פשוט לחיות. ואני אומר את זה כאידיאולוגיה לכתחילאית, זאת אומרת, שמי שאומר שהכל קדושה, זה סילוף מזיק, ואחד דינו להיקרת, כמו שאומר הרמב"ן. זאת אומרת, זה משהו, זאת אמירה מאוד חזקה, שאותו חינוך שלכאורה כולנו גדלנו עליו, צריך לקדש את החול וכל מיני דברים כאלה, הוא חינוך מסולף. הוא חינוך שצריך לעבור מן העולם. לא שלא צריך לעשות דברים ערכיים בכל מקום שבו נמצאים, ודאי שכן, אבל זה לא נקרא לקדש את החול. זה נקרא לחיות את החול כמו שצריך לחיות אותו. אי אפשר להפוך חול לקדושה. קדוש זה מה שקדוש, זהו. מה שלא קדוש, לא קדוש, לא בידיך. קדוש ברוך הוא יכול להפוך דברים לקדושים, לא אתה.
למה? אני יכול לעשות קודש.
אתה יכול להקדיש בהמה, כמובן. כי התורה אומרת שיש לך את היכולת להקדיש בהמה.
אני לא בטוח שאני תופס את ההבחנה עוד פעם, בין התפיסה, שוב, כאילו, לראות את העולם בעיניים תיאולוגיות, לומר, לתת פרשנות תיאולוגית לדברים.
לתת פרשנות תיאולוגית זה עוד משהו, גם לא אני מתנגד, אבל זה לא מה שאני מדבר כאן. אני מדבר על לתת פרשנויות מטאפיזיות, לא תיאולוגיות. רק לראות בדברים איזה מציאויות שמתנגשות בעולם, שאנחנו רק בעצם איזה ביטויים שלהם.
הרב, אבל דווקא הרמב"ן שאתה מביא בתור מקור לתפיסה הזאת של להבין שיש חול בתור חולין, אותו רמב"ן גם מפרש שקדושים תהיו, כאחד שצריך בעצם, כן, כמה שיותר לדאוג ליחס שלו לחולין.
קדושים תהיו, פרושים תהיו, זה הכל, מה הבעיה?
פרושים תהיו.
ככה מפרש וככה כולם מפרשים.
כן, אז רואים שקדושה מתבטא על ידי המעשים של האדם.
קדושה במשמעות ההיא זה לא חפצה של קדושה. ושם המשמעות היא הכוונה, תעשו מצוות, תראה את הרמב״ם בשורש הרביעי. הרמב״ם בשורש הרביעי מביא את קדושים תהיו, מה המשמעות קדושים תהיו? תעשו את המצוות.
כלומר, קדושה זה לא רק חפצים, אלא זה גם...
לא, אנשים. להתדבק בקדושה אפשר לעשות, על ידי קיום המצוות, אתה הופך להיות יותר קדוש בקדושה בגברה. אבל זה לא מציאות של קדושה. יש שימוש מושאל למושג קדושה. אני לא מדבר עליו. יש שימוש מושאל. לעסוק בקודש הכוונה ללמוד תורה, אין לי בעיה עם המינוח הזה. לעסוק בקודש ללמוד תורה, לעשות מצוות, זה נקרא לעסוק בקודש, לעסוק ברוח אם תרצה או מה שלא יהיה. זה ביטוי מושאל אבל, המושג קדושה יש לו הגדרות.
אז מה בא לומר שגם לעסוק בציונות ובארץ ישראל ובמדינת ישראל זה קדושה, כי זה רצון הקדוש
ברוך הוא. אלא שהאמירות האלה לא באמת אומרות את זה, הן אומרות יותר מזה. אם זה היה אומר רק את זה, לא הייתה לי בעיה עם זה. זה לא היה מביא אנשים לאקסטאזה סביב הדגל בבית המקדש, בבית הכנסת, סליחה. אני עוד מהסוג הזה.
יהיה גם בבית המקדש, אהוב.
גם שם אני מקווה שלא יהיה דגל. או שם, לא גם שם. טוב, חברים, אז שיהיה חנוכה שמח.
תודה רבה,
חנוכה שמח. אבל חנוכה מצדיקים.
תודה רבה, חג שמח.
תודה רבה, חג שמח.